103 FM. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2. בוקר טוב, בוקר טוב, יהודה, אתה כל השבוע כאן, אתה... אני מקווה מאוד שבאת מרוקן, פחות...
באת מרוקן, אתה מכיר אותי.
שהוצאת את כל, הוצאת את כל הדברת על בן כספית.
אתה מכיר אותי, זה נראה לך שאני בא פחות מרוקן היום, אתה יודע כמה הצטבר לי מאתמול, ובוא, זה לא שבן נתן לי לדבר פה השבוע יותר מדי. זה הבעיה איתכם.
שמעתי שהתשת אותו, התשת.
אני התשתי אותו, כבר אמר לך?
לא, הוא לא אמר, אני מאזין, הוא לא דיברתי איתו. אני
מצוין לשבחו של בן יאמר, שהוא... בניגוד לאנשים אחרים שאני משדר איתם, נותן להשלים את ה... נותן להשלים את הסשן. לא חשוב שמות, לא אומר שמות ברק סרי. אבל הוא דווקא כן אפשר לדבר איתו, והוא נותן להשלים...
טוב, יש לנו באמת תוכנית קדושה, שר החינוך יואב קיש, ודוקטור מיכאל בן ארי, שמואשם בהסתה, ואבי אשכנזי עם דיווחים. אנחנו נפתח עם משהו שקורה ממש ממש עכשיו, הודעה משותפת לדוברות המשטרה ודוברות שבק, זה נמשך. אתה יודע, נעצרו ה... שבעה חשודים האחרונים במזרח ירושלים, בשיתוף פעולה עם איראן. כולנו אמרנו שאנחנו מניחים שיש עוד כאלה שעובדים למען איראן, לבושתנו הגדולה. ועכשיו אנחנו... לבושתנו, סליחה, כן. לבושתנו הגדולה, לבושתנו הגדולה, וגם לבושה הגדולה שלנו הגדולה. ויש כעת, הותר לפרסום כמסגרת פעילות סיכולית משולבת של שירות הביטחון הכללי, יחבל ויחידת הסייבר להב 433, נעצרו רפאל וללה גולאיוב, בני 32 תושבי לוד, עולים הם עזרים לאחר שביצעו משימות מטעם תשתית איראנית המגייסת ישראלים יוצאי מדינות הקפקז בישראל. מסגרת חקירתם בשבק ומשטרה עלה כי רפאל גולאיוב גויס לפעילות על ידי... אלשן אלחן אגאיה, בן 56, ממוצע זרי, הפועל מטעם גורמים איראני. בקיצור, זה
עוד
נמשך, בוקר. עוד בוקר.
מה הפתרון ברק סרי?
עוד בוקר. תראה, זה, אתה יודע, לעולים חדשים, זוג עולים, שמע, אני לא יודע, מה אני אגיד לך?
מה הפתרון הכי קל?
הפתרון הכי קל...
מי שבוגד במדינה, כן. ועלול לפגוע... בביטחונה של מדינת ישראל, לדעתי יש סעיף בחוק העונשין על הדבר הזה.
אתמול פורסם.
בגידה במדינת ישראל, זה עונש מאסר, או מיטה, נורא קל.
אתמול פרסם ברנות גליה בחדשות 12 את החקירות, הקלטות של ממן, האום האשקלון, שגם חשוד בשיתוף פעולה עם איראן, הוא בכלל נסע לשם, ויש שם איזה קטע שהוא מדבר עם אשתו, שמבקשת ממנו להביא לה פסמים, הוא נוסע לאיראן, כן, ומבקשת להביא פסמים, ואחרי זה היא אומרת לו, רגע, זה מסוכן.
זה מה שמבקשים להביא מאיראן, פסמים.
כן, והוא לא ידע, והוא כן ידע, ועבדו עליי, והרבבו אותי. שמע, זה מטורף. יהודים, ישראלים, תושבי הארץ הזאת, משתפים פעולה, עובדים בשביל הגדולה שבאויבות שלנו, הגדולה, מדינה שמכריזה שכם וערב שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, וכאן עובדים, תמועת בצע כסף, אז החוליה, התשתית שנתפסה באזור חיפה לפני כמה שבועות, היו להם המון המון טענות וטרוניות נגד המדינה, לא עוזרת, כן עוזרת, נקלעו למצוקה, רוצים כסף, אני מניח שזאת תהיה הטענה גם של השניים האלה שעכשיו נתפסו בלוד, וזו זה עזוב, אין מילים, הוא באמת שאין מילים, אני לא יודע מה יעשו איתם, אבל אתה יודע, זה נע בין גזר בין מאסר עולם ללא אפשרות חנינה, כמה מאסרי עולם באופן שלא אפשר להם לראות אור יום, ואתה יודע, יש גם דרישות למאסר, לגזר דין מוות, אני, אתה יודע, גם זה עולה סביב העניין הזה, אבל בעודנו מדברים, יש עוד פרשה שעליה מוטל צו איסור פרסום גורף, והיא הולכת להיות פרשה פסיכית, אין לי מילה אחת, באמת, אז מכיוון שאסור לנו להגיד...
לא עשית פרומו וזה...
אני לא עושה פרומו.
על משהו זה, מה, באיזה תחום?
אז אני נצמד למה שכתוב היום בידיעות אחרונות, שהם כנראה עברו צנזורה, ובכותרת של ידיעות אחרונות מדברים על דאגה במערכת הביטחון סביב טיפול במסמכים מסווגים. מתחילת המלחמה נאספו אלפי מסמכים ברצועת עזה. חלקם ברמת סיווג גבוה, הועברו לאגף המודיעין ולמערכת הביטחון. בחודש שעבר נחשף בידיעות אחרונות וויינט, כך טוען העיתון, כי נפתחה חקירה פנימית בצה"ל בעקבות הדלפות מגמתיות לתקשורת הזרה, כלומר, יש כאן חשד שהחומרים האלה, המסווגים שנתפסו בפעילות צהל בתוככי הרצועה, מצאו את עצמם לכל מיני כלי תקשורת, מסיבות כאלה אחרות. שמה, אני יודע מה הסיפור, אני לא רוצה כמובן להרחיב, כי זה צו איסור פרסום, אבל לאחתי זה הולך להיות סיפור שילווה אותנו תקופה, כשצו איסור הפרסום יוסר, ובוא, כדי שלא נסתבך עם הצנזורה, בוא נעבור למשהו אחר. רצית לדבר על עמוס שוקן. האמת ש... הוא דיבר איתי כבר אותי, מההתחלה ואמר לי, שמה, אני רוצה לדבר.
רגע, תקשיב שנייה, לקחת כן. אותי, מה שנקרא, החלקת אותי אל תוך הנושא הזה. התחלת עם ריגול ובגידה.
לא, זה קורה ממש, עכשיו.
אני אומר, בלי שקיבלנו את זה מראש,
נכון.
פשוט לקחת אותי כמעט אל תוך הדבר, אל תוך הדבר הזה שבאמת רציתי לדבר עליו. פתחת בענייני בגידה שהשבק והמשטרה מוציאים הבוקר. בוא תשמע עוד מקרה בגידה.
The Netanyahu government doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian population. It dismisses the costs of both sides for defending the settlements while fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls freedom terrorists. Fighter. In a sense, what is taking
מדובר
place?
אני אעשה לכם תקציר כיוון שזה בלי כתוביות פה. מדובר בעמוס שוקן שבנאום שלו מדבר על כך שלוחמי חופש...
עמוס שוקן. גידה, אבל לחנות את עמוס שוקן, בגידה.
תן לי שנייה אחת.
אני יכול להגיד, אני חלוק עליו.
תן לי שנייה אחת.
פוסיוני, זה בגידה, אתה משווה אותו. אתה משווה אותו לחוליות, לאנשים שנתפסו בשיתוף פעולה עם איראן, לפגוע בישראלים, לנסות לפגוע במנהיגים ישראלים, מנתניהו.
תן רק להסביר מי הדובר ומה הוא אמר. בסדר, עוד לא זה. תשמור לי את זה רק לתשובה.
תסביר גם לאלה שלא יודעים מי זה עמוס שוקן.
ובכן, עמוס שוקן הוא המול של עיתון הארץ, אחד האנשים החזקים בתקשורת, יש שם גם על התוכן, והוא נואם הלילה, או שזה לא היה לילה, זה בכלל לא חשוב מתי זה. מתי זה היה, אבל עמוס שוקן נואם, ובנאום שלו באנגלית הוא אומר דברים כאלה, לוחמי חופש של הפלסטינים שישראל קוראת להם מחבלים, בסדר? מחבלים הם בכלל לוחמי חופש של הפלסטינים, והוא טוען שמה שמתרחש בשטחים ובעזה זונק בשנייה, מה שישראל עכשיו עושה במלחמה, ולשיטתו צריך גם להטיל סנקציות על מדינת ישראל. עכשיו תראה, זה באמת חרפה נוראית, ועוד אחד מהכתמים, והעיתון הזה באמת, התרגלנו כבר לפרובוקציות בשקל 90 של רוגל אלפר, כדי שידברו עליו בטוויטר, נכנס במרים פרץ, ועל חיילי כפיר, עזוב, לא מעניין, לא חשוב, פרובוקציה בשקל 90, אבל האמת היא שבמדינה מתוקנת, היום בבוקר, אחרי שאתמול מפרסם הנאום של עמוס שוקן, שבו הוא מעלל, הוא אומר שהמחבלים, אלה שרצחו פה ילדים, ששרפו משפחות, שאנסו את הנשים שלנו, הם בכלל לוחמי חופש במדינה מתוקנת, היום דופקים שוטרים על הדלת של עמוס שוקן, עוצרים אותו בחשד לסיוע לאויב בעת מלחמה, הוא חוטף כתב אישום ויושב בכלא. זה האירוע הכי פשוט. על מי אתה מדבר, עמוס שוקן? למי לעזאזל אתה מדבר? על מי? על לוחמי חופש שלקחו את שירי ביבס? על לוחמי והמשפחה שלה? על מי לעזאזל אתה מדבר? עכשיו אני אומר, עזוב, הם מתפרנסים מזה, הם אוהבים את זה, זה בסדר, אי אפשר להילחם בדבר הזה בדרך רגילה. מה שצריך לעשות, זה פשוט לגמור את עיתון הארץ דרך הכיס. זה הפתרון היחיד. יש היום במדינת ישראל תופעה הזויה. עיתון הארץ מחולק היום בבסיסי צהל, במשרדי ממשלה, אני כבר לא מדבר על הפעם שמפרסמים שם הודעות, והגיע הזמן פשוט להילחם בדבר הזה בצורה שמית. אתם צריכים להבין שאם אתם רואים במשרד ציבורי, במשרד ממשלתי, או בבסיסי צהל, אתם רואים עיתון הארץ, אתם צריכים להגיב בהתאם. מה זה להגיב בהתאם? אם למשל הייתם רואים חוברת הסתה של דאיש, בסדר? נמצאת עכשיו במשרד ממשלה, או בבסיס צהל, מה הייתם עושים? ולכן הגיע הזמן לעשות שיימינג ולעיתון הזה, ואני קורא לכם, רגע, שנייה, תן להשלים, בכל משרד ממשלתי ובכל בסיס צבאי שאתם רואים את עיתון הארץ, צלמו בבקשה, פנו לכתבים, מוזמינים גם לשלוח אליי בוואטסאפ, אני ב-054-674-2063, בסדר? מוזמנים 054-674-2063, כל מקום שיש תמונה של עיתון הארץ במשרד ממשלתי או בבסיס צהל, אנא, שלחו אליי.
שלחו ליהודה, טוב, הבנו, הבנו.
ולהתחיל לעשות להם שיימינג, ולהתחיל להוציא אותם מהלגיטימציה הישראלית. אי אפשר שאלון, שבאמת, דרך אגב, מה אומר בגידה? שאתה אומר שאתה תומך באויב ושאתה מסייע לאויב.
אפשר לסיים, הוא בסדר, שמענו, ביקשת
מה החוק העונשין? הגיע הזמן לגמור את העיתון הזה ולעשות את זה חזק דרך הכיס שלהם.
אז יהודה שלזינגר, קודם כל, למען הגילוי הנאות, אני עבדתי במשך 20 שנים ברשת שוקן, ברשת של עמוס שוקן, ברשת המקומונים שלו, וזה הגילוי הנאות. דבר שני, אז, כמו היום, לא הסכמתי אולי למילה אחת שעמוס שוקן אומר, כולל הטקסט הזה, זה טקסט שאני לא מקבל מילה ממה שהוא אמר, ועדיין, עיתון הארץ הוא עיתון חשוב.
מה?
תקשיב. תגיד לי, יהודה, יכול להיות שאתה כועס עליהם כי כתבו עליך כתבות בעקבות
הסיפור? תגיד לי, נראה לך שמעניין אותי מה ארבע וחצי קוראים של עיתון הארץ כותבים עליי?
לא, אבל ההשפעה שלו היא חורגת מהרבה. טוב.
וגם כן, מדובר...
אתה נותן לי לדבר?
כן, מדובר בבגידה.
אוקיי. איך אתה יכול להגן עליהם? איך אתה יכול למילה ממה שהוא אמר. רגע, אני לא מסכים למילה ממה שהוא אמר. אני חושב שלחנות המחבלים הארורים האלה לוחמי חופש, זה דבר מחפיר, זה דבר מקומם, זה דבר שלא יעשה, ועדיין, עיתון הארץ הוא עיתון חשוב בציבוריות הישראלית, גם אם אתה לא מסכים איתו, גם אם חלק מהדברים לא נוחים לך לקרוא, כולל מה שכתבו עליך, לכן חשוב שהעיתון הזה ימשיך להתקיים. עכשיו, לכנות את עמוס שוקן בגידה, בוגד, זו חרפה, תחזור בך, כי לדעתי אתה חשוף לדיעת, כי לדעתי אתה חשוף לדיעת דיבה.
סיוע לאויב,
אם אתה קורא לעמוס שוקן בוגד,
מה שעמוס שוקן,
אז אני אומר לך עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, אני
ותבדוק, אני לא בדקתי את החוק,
אתה לא נותן, אבל
מדובר בסיוע לאויב,
אתה לא נותן, לא, אני לא מגן על כלום, אני אומר לך עוד פעם, הגישה הזאת, לחתוך, לסגור, ההתבטאות הזאת, זו התבטאות קשה, מקוממת, אומללה, לא מסכים למילה איתה. מפה ועד בגידה, שאתה רגע, שאתה משווה אותה לזוג יהודי מלות, שריגלו עכשיו למען, שחשודים ריגלו למען איראן, זו חרפת, תשמע ממני, תחזור בך, מהמינוח, מהמילה בגידה, כי אתה חשוף כאן לתביעה גדולה.
אתה יכול,
אז בסדר, אם אתה רוצה להתמשיך.
דייק בדבריי.
עכשיו, אוקיי.
אני חושב שמדובר במעשה בגידה.
אוקיי.
שאתה...
אז אני חושב שאתה חשוף לתביעה.
זה לא עניין, זה בכלל לא עניין. תגיד,
מה שעמוס שוקן אמר, לא עשה כלום.
לבוא ולהגיד שהמחבלים,
עמוס שוקן, הביע את דעתו הלא
תגיד, זה אירוע שפוי, זה לא לפגוע במדינה שלך?
עמוס שוקן,
ללכת לדבר בארצות הברית, או ללכת לדבר בשפה
אנגלית,
שכולם ייכנסו במדינת ישראל, זה לא סיוע לאויב.
הביע את דעתו, שמייצגת לדעתי 1% מתושבי מדינת ישראל, 1%, הביע את דעתו, היא דעה מקוממת, לדעתי אלה דברים אומללים, אלה דברים קשים, אלה דברים שאסור היו להיאמר, אבל זו מדינה דמוקרטית, זה הכוח שלנו על פני שכנינו, אנחנו לא רוצים להיות כמו השכנים שלנו, אנחנו עדיין רוצים להיות דמוקרטיה, שאנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, כשזה לא חורג מגבולות חופש הביטוי, זה לא חורג להסתה, וזה לא שיתוף פעולה עם אויב. אתה משווה עכשיו את הדברים האלה שהוא אמר, קשים ככל שיהיו, לשני אנשים, זוג יהודי מלוד, שעצורים עכשיו בחשד שריגלו, עשו מעשים אקטיביים למען האויב שלנו, למען האויבת הגדולה שלנו.
שלי, ברק?
לא, לא, אתה
למה
אומר,
אתה מסלף את הדברים שלי?
אין חשודים בבגידה.
אמרתי שהחלקת אותי אל הנושא הזה, לא, מה שנקרא מעניין לעניין באותו עניין.
חזרת על זה. אתה אמרת שהדברים שלו הם בגידה.
מה זאת אומרת? יש לך בכלל ספק?
איזה שאלה?
זה לא עניין של, של טוב, בגידה
אני
משפטית.
אני לא מקבל את זה, זה... לחלוטין. ואני אומר לך יותר מזה, עם כל הביקורת על עיתון הארץ, חלק מהדברים שלו, אתה יודע, גם לי לפעמים קשה, לא יודע להגיד קשה, אבל אתה יודע, לא מקובלים, ואני לא מקבל אותם, אבל זה עיתון חשוב. העיתון הזה הוא לדעתי... עיתון שקובע סדר יום, עיתון שמגיע לכל מקבלי החלטות במדינת ישראל, עיתון חשוב, ולכן, אתה יודע, ההתבטאויות האלה, תצלמו לי באיזה רדיפה, אני אעשה שיימים.
לרדוף אותם.
ומתגנבת לי ההרגשה, שאתה קצת כועס עליהם באופן אישי, על מה שקרה איתך. ומכאן אתה מוצא כאן את
הזדמנות, זה לא רק אני.
לסגור חשבונות.
משרדי ממשלה, העובדה שבכלל, שכסף ישראלי, שהמיסים שלי והמיסים המיסים שלך מפרנסים את הביטאון המתונף הזה, בוא, זה הזיה, שלפעם בכלל משלמים להם.
הקדשנו את זה יותר מדי, בוא נדבר על הדבר המרכזי.
אז רק מתקינים אותי, רק עדכון לסיום האירוע הזה, אומרים שגם משרד הפנים החליטו להוציא אותם, וגם ראש מועצה בנשר בצפון, גם הוא החליט להפסיק כל פרסום וקשר איתם. שפו גדול, כך טוב. צריך. טוב, לא עוזרים עכשיו... לאויב בשעת מלחמה.
עכשיו... כן, וגילוי נאות צריך להאמר, שאתה
עובד... שמה, אני עובד בישראל היום, אני עובד ב-103.
יפה, בואו נדבר על הנושא המרכזי.
בין ישראל היום לארץ, בטח על אחוזי רייטינג, בטח על נפוץ.
בואו נדבר על הנושא המרכזי, שעכשיו באמת מונח על סדר היום, זה אנחנו מתקרבים להסכם בלבנון, והלוואי שזה יקרה. אני שומע שרוב הסעיפים והמסוכמים, למעט מה ישראל תעשה עם... חיזבאללה יפר את ההתחייבויות, כפי שיופיעו בהסכם. ישראל דורשת מארצות הברית ערבויות בכתב לזה שהיא תוכל לפעול ולפעול חזק נגד כל הפרה, הדברים האלה בתפירה האחרונה. אתמול שמענו את ראש ממשלת לבנון מדבר על בין שעות לימים לסגירת ההסכם. אני בספק אם הסכם כזה ייסגר לפני הבחירות בארצות הברית ביום שלישי הקרוב, אבל בכל מקרה אנחנו בהסכם וטוב שכך. ישראל חייבת לסגור חזיתות, ואם יש אפשרות לסגור חזית בהסכם מדיני טוב עם ערבויות אמריקאיות, לא יוניפיל ולא, לא יודע, צרפתיות, אלא אמריקאיות, זה עדיף וזה טוב. ואני חושב שהחיזבאללה, בעיקר בחודש וחצי האחרונים, חטף בומבות שהוא לא חלם עליהם. נסראללה, שהתיימר להיות המבין הגדול בציבוריות הישראלית, בתקשורת הישראלית, בהוויה הישראלית, איך המנהיגים שלהם חושבים, לא, איך אומרים, לא האמין שזה מה שיקרה לו, והוא כבר לא כאן אפילו בשביל להביע צער על הדבר. אגב, 2006 הוא אמר, אחרי התקרית של חטיפת שלושת החיילים, התקרית בגבול שבעטייה נפתחה מלחמת לבנון השנייה, שאם הוא היה יודע שישראל תגיב כך, והייתה תגובה חזקה מאוד בפתיחה בדחיה, חזקה מאוד, שאם ישראל, אם הוא ידע שישראל תגיב ככה, הוא לא היה פותח בקצה קצהו של עימות. אני בטוח שהוא בגיהנום יושב עכשיו ומסתכל ואומר, אני מכפיל את זה פי כמה וכמה, אם הייתי יודע שהתגובות תהיו כאלה, הוא בנה על זה שהתגובות יהיו רפות, כמו כל השנים האחרונות, כמו אותה תגובה לאוהל בארדוף, שפחדו לנשום לידו, שמה הוא לא התעצבן. חיזבאללה חטף מכה בדחיה, בכפרים וביישובים בדרום לבנון, ראיתי בימים האחרונים בצור חוטפת מכל הכיוונים, גם כן מעוז זה שיא גדול בצידון, ואני כבר לא מדבר על כל הצמרת של חיזבאללה שיורתה וסוכלה כמעט אחד אחר השני. אם יש אפשרות לעשות כעת הסכם, ואגב זה מקובל על כל מערכת הביטחון, משר הביטחון ועד אחרון המפקדים, זה הזמן, ולא להתפתות. אתה יודע, אני עוד הייתי חייל בשנת 82 בגולני, כשנכנסנו ללבנון, דיברו אז על טווח של 40 קילומטר, וזה הוביל ל-18 שעות שהות. קל מאוד, קל מאוד לדשדש, קל מאוד לבוסס בבוץ הלבנוני, להישאר, הרי לא חסרות מטרות ולא חסרים יעדים, ורק הכפר הזה ורק האזור הזה, ועכשיו לא מספיק לליטני, בוא נעבור לאוואלי ובוא נעבור לפה, לא חסרים מחבלים, לא חסרים ממלח, לא חסרים תשתיות טרור, אפשר להישאר שם עוד שנים, וזה עולה לנו בהמון המון המון דמים, בחיילים שהלב נקרא לראות אותם, ואני חושב, לראות את החיילים, באמת, המלח הארץ, חיילים מילואים וחיילי סדיר שנהרגים, הם עשו עבודה ענקית, גדולה, אנחנו חייבים להם, כל אחד מאיתנו חייבים להם על מה שהם עשו, על המחיר האדיר שהמשפחות שילמו, שהם שילמו, אבל הגיע הזמן לסיים. ואם אפשר לסיים בלבנון, זה הזמן, ואני חושב שהצעד הבא חייב להיות לסיים את המלחמה גם,
כן, שמעתי
שאתה גם בעזה תמורת עסקת שחרור חטופים, להודיע, כן, להודיע, אנחנו ביוזמתנו, בלי זה, לא עכשיו ב-103, אלא... בקטר, באותה ועידה, אנחנו מוכנים לסיים את המלחמה ולהשיג את הכוחות תמורת כל החטופים. כי אם זה לא יהיה עכשיו, עוד כמה חודשים, אלוהים ישמור מה, 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 מי יישאר בכלל מהחטופים. ולכן ישראל חייבת, אחרי שהיא באמת נתנה, היום חמאס זה לא חמאס של השישה באוקטובר, כל ילד מבין. פירקנו אותם מכל בחינה. אפשר לעשות ולהמשיך לפעול שם במתכונת של יהודה ושומרון, שמ-2002 אנחנו נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, כולל הלילה, כי אין מה לעשות, כי אתה לא תוכל עד להישאר שם עד שהמחבל האחרון, או המנהרה האחרונה, או התשתית האחרונה, תיוותר, לא, אי אפשר, צריך לגמור את זה, צריך לסיים, ישראל צריכה לחזור, ישראל מדינה מערבית, צריכה לחזור לשקם את עצמת הכלכלה, את החברה, להחזיר את התושבים, לשקם את היישובים, יש עבודה לשנים קדימה, צריכים כבר להתחיל להתכוונן לדברים האלה.
אני שומע אותך אומר את זה כל השבוע גם באולפן, שצריך לסיים את המלחמה, צריך לסיים את המלחמה. אומר זאת כך ואומר זאת בהכי כנות. אני לא, כל פעם שאני חושב שיש לי איזושהי עמדה מסוימת בעניין הזה, אני מתרסק. קודם כל, אני באופן כללי, תמיד נפחיד אותי אנשים שמדברים בסימני קריאה מאוד 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 ברורים. אני אגיד לך למה. קודם כל, אף אחד לא אוהב מלחמה. אף אחד לא אוהב מלחמה.
זה בטוח.
המחיר בעיניי הוא מחיר עצום, הוא כבד מאוד, והוא באמת מתחיל להרגיש לי...
אוקטובר השחור.
אני אומר, אוקטובר מתחיל להרגיש שהמחיר כבד וכבד מאוד. אבל אני לא יודע אם צריך לסגור את המלחמה, אני רק יודע להגיד דבר כזה.
איפה? בצפון או בדרום?
בסוף, במקרו הכללי, מדברים על להתחיל לסגור את המלחמה בכל מקום, ולעבור נגיד...
בצפון יש תוכנית עכשיו, יש מסע ומתן.
ולעבור...
יש הסכם שכמעט סגור למעט איזה...
אתה מדבר על עזה. אז אני
אומר... לא, אני מדבר על... קודם כל לבנון, בלבנון יש הסכם כמעט סגור.
כל האווירה, כשאתה רוצה לסגור את המלחמה בלבנון, אתה גם רוצה לסגור אותה בעזה בגדול, וכן לעבור לשיטה שאתה אמרת של כמו...
כן, אבל בוא, פרה, שנייה. קודם, אני דיברתי על לבנון קודם.
תן לי שנייה אחת, זה כל פעם שאני חושב שצריך... יש לי טיפ, בואו נעשה טיפ. לחבריי השמאלנים שאומרים שצריך לסגור את המלחמה, לא שמאלנים, לחבריי שחושבים, סליחה.
למה, מה
תן לי להתחיל אחר. לחבריי שחושבים שצריך לסגור את המלחמה, אומר זאת כך, הרבה פעמים חשבתי ככה, ואז נסעתי לרפיח, פגשתי את מחט ביסלח ואת מגד 932, ואתה מדבר איתם בשטח ואומר, רק לפני יומיים עלינו את הכלויות, ורק לפני שלושה
ימים... אבל זה לא ייגמר, והם לא, עם כל הכבוד, הם אנשים נפלאים, מלח הארץ,
אבל הם לא ראש ממשלה, אתה יודע, ראש ממשלה צריך להיות קוריה. אבל אתה דיברת עכשיו 7 דקות, ושתקתי, תן לי רק להשלים את הרעיון, כי ברגע שאתה קוטע אותי, לא נוכל לנהל את השיח הזה בצורה ברורה.
אז הסמגד אמר לך ברפיח
שאסור לגמור. כשאני, ואז אתה מגיע לשטח, ואז אומרים, רגע, פה מצאנו את זה, ופה מצאנו זה, ופה יש פיר, ופה יש מתחת לחדר ילדים, ויש עוד הרבה עבודה. והנשק הזה שאתה מוצא שם, הוא לא נועד למטרות שלום, או להשתעשע בזיקוקים, הוא נועד לרצוח את תושבי הדרום. ולכן, אני אומר, לאט לכם, גם האירוע של פילדלפי, לאט, בואו, יש שם אנשי מקצוע שחושבים שהדבר הזה צריך להימשך. מצד שני, אני אומר לאנשים שאומרים, מה פתאום להפסיק את המלחמה? בואו, גם בזה צריך להתחיל לדון. זה לא אוטומטי. קודם כל, המחיר כבד מאוד. דבר שני, סינואר כבר לא יצא בתנועת ניצחון, אז המפורקת, חרבה, גמורה, אז מה שחשבתם לפני חצי שנה או 3 חודשים, רק חמור אינו משנה את דעתו, אפשר לשנות את דעתכם, זה צריך להיות בשיקול מאוד מאוד ענייני ובשיקול מאוד מאוד מקצועי. עכשיו אני רק אתן לך, אנשים, לא אני, אנשים שלמשל לא מסכימים איתך, והם אנשי השטח, אנשים שאתה אומר להם, בואו נפסיק את המלחמה בצפון, והם אומר לך מה פתאום. ודרך אגב, הם יותר חשובים ממני ומיכה ביחד. קח את גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אמר אתמול, זה לא הזמן לחזור לדבר על נושא של חזרת תושבי הצפון על יישובים, תנו למדינה ולצה לנצח. בסדר? אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, הצטרף לקולות המחאה, הביע את עמדתו נחצת, אנחנו לא קרובים לחזרה הביתה, הבעיה הביטחונית לא נפטרה ולא תיפטר בשבועות הקרובים. עכשיו, עם כל הכבוד לברק סרי, ועם כל הכבוד יהודה שלזינגר מפתח תקווה, אנחנו לא יכולים לדבר על תחושת ביטחון. אם לראש עיריית קריית שמונה, ואם לראש מועצת שלומי, אין עדיין את תחושת הביטחון, זה גם מה שהם ישדרו לתושבים שלהם, ולכן הנחרצות הזאת שאומרת, רגע, חייבים לסיים את המלחמה, זה לא כל כך פשוט. איך אתה מחזיר אנשים עם ילדים לגור שם?
אני שמעתי בדרך את ראש עיריית קריית שמונה, הוא באמת בא ואומר, תשמע, זה תפקידו, אגב, יש לו עוד מעט בחירות, זה תפקידו, להגיד, אני לא בטוח, אני כן בטוח, בסוף בגישה הזאת, תושבי קריית שמונה, תושבי מטולה, ושאר הקיבוצים והיישובים לאורך הגבול יכולים לא לחזור על פי השיטה הזאת עוד 50 שנה. בוא, צריך לשים לזה סוף, אתה יודע, גם תושבי סדרות, אני מזכיר לך, גם תושבי סדרות, שאתה יודע, אחד הצילומים הראשונים של טבח השבעה באוקטובר, היה את אותו טויוטה של עמוסה מחבלים,
נכון.
יורה לכל הכיוונים בתוככי סדרות, זה היה ממוק, איזה סרטון שרץ בבוקר, ועברה שם לילד וירתה עליהם, וכולנו חשבנו, אני בכלל אמרתי, אתה יודע, הוא שלח לי, תגיד לי, אתה מטורף, אתה מפיץ פייק, זה דבר מטורף, מה, איזה סדרות, איזה זה. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? ואנחנו יודעים מה קרה במשטרת סדרות, ואנחנו יודעים מה קרה עם אנשים שנהרגו בסדרות, תושבי סדרות, אחרי הטראומה הענקית הזאת שהם חוו, חזרו לדעתי ב-100% לעיר. אין סוף.
אומרים לך ראשי ערים, אנחנו לא קשרים לזה עדיין.
שחוו כניסה, לא ירי, כניסה פיזית של מחבלים לתוככי העיר, טבחו שם באנשים, רצחו שוטרים, חזרו לגור בעיר. זו הארץ, זו גזרת חיינו, אתה צריך לחזור, אתה צריך
להתארגן. היית חוזר לגור?
הייתי חוזר עכשיו.
כן, אם אתה צוד שם את מטולה, אתה חוזר?
כן, עכשיו, להפך, יותר מכל דבר אחר, עכשיו. הנחרצות שלך בעיניי... הייתי חוזר עכשיו, כי זו לטעמי הציונות. אני גם חושב שבכלל אתה יודע, יש על זה חילוקי דעות בקרב ראשי היישובים, האם בכלל היה נכון לפנות, האם בכלל היה זה, אתה יודע, זה סוג של תקדים, תקשיב, מפה לשם, פינית 70-80 אלף איש, פינית היישובים שלמים, זה לא עוד החלטה של מה בכך, שאני אומר לך שעד היום יש מחלוקת בקרב ראשי היישובים, האם זה היה נכון, האם היה נכון לעשות, למשל נהריה לא פונתה, יש היישובים שהם לא פונו, ויש יישובים שכן פונו. אני חושב שהיום, אחרי העבודה המדהימה, ערב, בעזרת השם, חתימת הסכם עם לבנון, זה הזמן, ולא לחינם, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד צפון עוד לפני החגים, ישב שם מראשי יישובים בישיבה, אורי גורדין, אגב, מועמד להיות סגן רמטכ"ל, הוא אולי רמטכ"ל, בא ואמר להם, רבותיי...
איזה לוק יש לו, אה? יש לו לוק של שוורצנגר כזה, טרמינטור, נכון? היה טרמינטור?
שרציני מאוד, כסרט מטכ"ל. תקשיב, אמר להם לפני המלחמה, לפני החגים, החגים האחרונים, רבותיי, להתחיל להתארגן לחזרה. ואני מסר לך שאחרי, במשך החגים נעשתה עבודה עוד יותר אינטנסיבית בתוך לבנון, והורחקו עוד יותר מחבלים, ונקטשו עוד יותר
כפרים,
ולכן אני חושב שצריך לחתום על הסכם ולהחזיר את התושבים לגבול הצפון.
בוא נתקדם לכיוון הרעיון עם שר החינוך.
רגע, פרסמו, דיווחי תנועה ואז.
בוקר טוב לשר החינוך יואב קיש.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תגיד לי, רק נפתח בדבר, איך אומרים, החם שעל הפרק, ההסכם המתגבש, הנרקם בין ישראל ללבנון, על הפסקת אש בדרום לבנון. אני שמעתי אותך אתמול אומר שלצד הפעילות הצבאית, אנחנו עוסקים גם בפעילות מדינית על מנת להגיע להסכם הזה. תוכל לפרט איזה פעילות מדינית?
לא, הכוונה היא שכמובן ש... בניגוד לעזה, ששם אנחנו יושבים ושולטים על כל הגבולות, וכך צריך להיות וכך צריך להישאר, בלבנון לא יהיה מצב שבו אנחנו, חיילי צהל, ישבו במעברי גבול לסוריה ובצפון ובנמלים ובשדות התעופה. ולכן חייב להיות איזשהו מתווה מדיני שיסיים את הלחימה בלבנון, ודיברתם על זה. אני רק חייב לומר דבר אחד. אני חושב שזה הדבר המרכזי. הסכם מדיני מגיע, אחרי שמבחינה ביטחונית השגנו את הקו האדום שרצינו אותו. ומה זה הקו האדום שעליו אנחנו מדברים? הוא מורכב משני דברים. אחד, מטרת המלחמה, חזרת התושבים בביטחון לביתם. זה ברור שהדבר הזה מחויב במציאות. והדבר השני שבעיניי הוא קו אדום לא פחות, דרך אגב, הוא גם המחויבות שלנו למשפחות השכול ולנופלים, הוא לוודא שההסכם הזה ימנע מחיזבאללה להתעצם ולשבת על הגבול שלנו גם לא 10 שנים ו-20 שנים מהיום. ולכן בעיניי זה קו אדום. מה?
הגענו לשם כבר?
אני בעניין הזה לא לגמרי בטוח, אני אומר לך בכנות, אני לא מעורב בכל המגעים המדיניים בפרטים, ואני גם לא, ואני לא רוצה להיכנס לנושאים טקטיים צבאיים לגבי מה שנקרא boots on the ground, מה שנקרא רגליים על הקרקע.
לא, אבל לתחושתך, האם אחרי הביפרים, הרי אחרי חיסולי הבכירים, אחרי שהצבא כבר ניקה קו ראשון, האם הגענו כבר לשלב? כי למשל, אם שואלים את ראש עיריית קריית שמונה או שלום, אומרים לך, לא, אנחנו עוד לא שם. שאלה אם לשיטתך, אחרי כל הפעולות האלה, אפשר כבר לדבר על החזרת תושבים הביתה?
המציאות קודם כל השתנתה דרמטית. ובזה באמת יש הישגים עצומים לצהל, לכוחות הביטחון, לקבינט, ראש הממשלה, אני חושב שבעניין הזה בהחלט אנחנו ראינו שהתהפכה המגמה ואנחנו במקום אחר. לתת לך עכשיו תשובה חיובית, שמה שהולך להיות נותן מענה לשני הדברים שאני אמרתי כרגע, שבעיניי זה קו אדום, אני עוד לא יודע לתת.
אתה יודע שמערכת הביטחון כולה, מי הרמטכ"ל, ודרומה, וכולם חושבים שהמהלך הצבאי די מוצג, אבל יש תתרוכים של הצבא שאומר שתוך כמה ימים הם מסיימים שם.
אני לא חושב שאפשר לומר שהמהלך הצבאי מוצג, כי תמיד אתה יכול, כמו שאתה אומר, עוד ועוד ועוד, ויהיה לך עוד ועוד הישגים. לכן אתה יכול, השאלה אם אתה מסוגל לומר, וזו השאלה הכי משמעותית בעיניי, שהאם ההסכם שהולך להגיע, ומה שכרגע מדברים עליו, יאפשר מציאות עתידית של עשורות, עשורי שנה קדימה, לא תהיה חיזבאללה חמושה על גבול מדינת ישראל, והאיום על התושבים יורחק לדורי דורות. זה המחיר שהצבא שילם במדינת ישראל שילמה, לשם צעדנו, ואסור להגיע למצב שבגלל שהתעייפנו, או לא יודע, כל מיני דברים שאמרתם, או המחירים הכבדים שאנחנו משלמים, אנחנו עכשיו מוכנים להסתפק בפחות מזה, לא יהיה פחות מזה. חיזבאללה לא יהווה איום על מדינת
תגיד,
ישראל
אתה,
יותר.
תגיד, אתה בצד הפרקטי של האירוע, זאת אומרת, מוסדות חינוך בצפון, אתם כבר נערכים למשהו כזה? יש תוכנית?
יש תוכנית. יריית הפתיחה לתוכנית היא הגדרה של צהל, שאפשר לחזור תאריך שבו צהל והצבא יגידו, אפשר לחזור לצפון. זאת אומרת, אנחנו, מה שנקרא, בפי פלוס.
משואר?
ברגע שזה יוגדר, אז יש הגדרה של שבועות שבהם דרך אגב...
שבועות, חלק... שבועות מהרגע שיש החלטה, בתי כן, ספר פועלים בקריית שמונה, בשבועות... מטולה, שלומי ויישובים אחרים?
תראה, בוא אני אסביר לך, יש פה שלומי וקריית שמונה הם שונות בנוף, שאר המפונים, פתחנו בתי ספר אורפיים לכולם, וחלק מהציבור כבר נמצא שם, זאת אומרת, ברגע כן. שאתה... משלים, יש הליך של הכשרת בתי הספר שנמצאים בקו העימות שנפגעו, אז אנחנו צריכים את המספר שבועות האלה, התארגנות, הצוות, הכל, וברגע שזה קורה, פשוט המשמעות היא שבית ספר אורפי שנפתח, ייסגר, וילך קדימה למקום הבסיס האם שלו.
ומה עושים עם כל מיני, כל התנגדים שקשור? אוקיי, סליחה, תמשיך.
אז אני, יש לי שני יוצאי דופן, אחד זה קריית שמונה ושלומי, שלהם יש... בתי ספר יהודיים שנפתחו באקו לשלומי, ובקריית שמונה יש לנו בית ספר באילת, בית ספר בתל אביב ובית ספר בפוריה. אנחנו שם נצטרך לראות יחד עם כמובן הרשות והתושבים מה נקודת הזמן הנכונה שבה אנחנו סוגרים למעשה, כי אנחנו לא יכולים מבחינת כוח אדם להחזיק את הבתי ספר האלה פעילים, וגם לפתוח בקריית שמונה או בשלומי את בתי הספר. ונקודה נוספת שאתה אמרת, ובצדק היא נכונה, מכיוון שזה אמצע שנת לימודים, ויש תושבים לא מעט דרך אגב, שכבר הלכו ומצאו איזה פתרון מגורים.
זה בדיוק מה שאתי לשאול, בדיוק מה שאתי לשאול.
נכון, ולתוך העניין... מגורים, מקומות עבודה,
כבר... הילדים כבר בתוך חברה, בתוך מסגרת, בתוך כיתה, עיקו שורשים ביישובים שנמצאים.
אז קודם כל, בסוף אנחנו באמת מקווים שכמה שיותר מהר יחזרו לבתים ולצפון, ואנחנו יש לנו משימה לאומית. ואתגר, ואנחנו נעמוד בו, כמו שאנחנו עומדים בו בדרום, נעמוד בו גם בצפון, לשקם ולהחזיר את התושבים לצפון. אני אדבר על זה גם אם תרצו, אבל אני רק לגבי מה שאמרת, אותו ילד עכשיו, או ילדה, לא משנה, שהמשפחה שכרה בית בזיכרון, הוא השתלב בבית ספר שם, אני לא הולך להגיד להם, אני מחייב אותך לחזור ואתה לא תוכל ללמוד. לא, אנחנו נאפשר למסגרות, נאפשר להם להמשיך לסיים את שנת הלימודים במקום
שהם... ובשנת הלימודים הבאה.
שנת הלימודים הנוכחית, אני מדבר, נאפשר. שנת הלימודים הבאה, שנת הלימודים הבאה, משפחה תצטרך לקחת החלטה, כן, אנחנו מדברים הרבה קדימה, אבל מה הכתובת שלה? בסוף הרי כל האירוע הזה נע בדואליות של כתובות. מצד אחד תושבי קריית שמונה, ומצד שני לומדים בבית ספר בזיכרון. אנחנו אפשרנו את הדואליות הזו, והשנה הזו זה יימשך עד סוף שנת הלימודים. לאחר מכן, בהנחה ואותה משפחות עדיין לא חזרו, שאני אומר לך שהמשימה שלנו שהם יחזרו כמה שיותר מהר. בסוף אנשים לוקחים את ההחלטות שלהם, אנחנו נראה לאיזה מצב יגיד.
ובדיוק בנקודה הזאת שאלה, אתה יודע, יש מחלוקת לגבי העניין הזה, אני דיברתי אולי עם כל ראשי המועצות וראשי הערים, לגבי החזרה. בהנחה שאנחנו הולכים להסכם עם לבנון, על פי כל המתווה שפורסם פלוס מינוס, אבל זה פחות או יותר, זו פחות או יותר המסגרת. כמה להערכתך שר החינוך שאתה מדבר עם ראשי יישובים, ואתה מדבר עם ראשי ערים, ואתה מכיר את ההוויה, כמה אחוזים מתושבי הצפון יחזרו לבתיהם? אני מניח שיש עכשיו 70 אלף שעזבו, כמה יחזרו וכמה לצערנו הרב יישארו באותם ערים, יישובים בכל הארץ שהם עברו אליהם?
ראשית זה תהליך, זה לא יקרה כמו שאמרתי ביום אחד, יכול להיות שאפילו יבשיל רק אחרי בסיום שנת הלימודים, שאנשים יחזרו בסוף שנת הלימודים סופית, זאת אומרת אתה תראה פה כמה גלים, יהיה גל ראשון שזה יהיה הגל שבו נאפשר את החזרה, ולאחר מכן אתה תראה טפטופים, וגל שני בסיום שנת הלימודים, זה ברור שזה יהיה מה שיהיה, אני לא נביא ואני לא יודע, אני יכול לומר לך מה אנחנו ראינו בעוטף. ובעוטף, אני חושב שאנחנו במציאות, בעיניי, שמעוררת הרצה לתושבי העוטף, וגם למורים ולמורות ולכל הצוותים, אתה רואה חזרה של מעל 90%.
נכון, אני אמרתי לו על סדרות, לדעתי יש כבר תפוסה מלאה.
סדרות, כן, סדרות אפילו במספר אוכלוסייה צמחה, אבל...
נו, אתה מבין, שלזינגר.
אבל אני רק רוצה לומר...
מקום שמחבים נכנסו פיזית, ירו, תפרו, הרגו.
אבל יש הסתייגות אחת, כי באמת במקומות שאתה מתאר, לא סדרות, לצורך העניין, קח את בערי, קח את נירוז, מקומות כאלה שבאמת עברו השמדה של בתים ונזק וטבח, הם בונינו להם מתאר או כפר עזה לצורך העניין, הם עדיין לא חזרו. זאת אומרת, בערי למשל עכשיו, בהליך מעבר לקיבוץ חצרים, שם בנינו להם קרבילות ובתי ספר.
אני רוצה בעניין הזה, מכיוון שאתה דיברת על העוטף, דיברת על נירוז ביום ראשון, היה יום האבל הלאומי לטבח. ואתה, השרים יואב גלנט ומשה ארבל, הייתם בטקס בנירוז. למה ראש הממשלה לא הגיע? הוא הוזמן, חזור והזמן על ידי התושבים לבוא לנירוז. למה נתניהו לא מגיע לנירוז?
קודם כל לא היה שם טקס. אני חשוב לי לומר רגע לדייק את דבריך, הייתה הזמנה פתוחה לכל מי מחברי הכנסת שרצה...
אז יותר מזה.
אני רוצה לספר לך מה היה שאני הייתי בנירוז. אני דרך אגב... בקשר מתמיד עם תושבי נירוז, והיה פה תהליך, אם בהתחלה היה מאוד קשה אפילו להתקבל ולשבת ולדבר, ישבנו אחרי זה לאחר מכן ובנינו את כל המתווה של הקליטה שלהם בקרמי גת ופתיחת הגנים וכל המענים החינוכיים, ונתנו שם הרבה מאוד השקעה כדי לעטוף את הילדים בכל מה שניתן. ואני יכול לומר לך שאם בחודש ינואר הייתי שם בעוטף ורציתי להיכנס, הם אמרו אנחנו לא רוצים לקבל אף אחד, אז אמרתי אוקיי, אז כשהגיעה ההזמנה ואמרו שהם ישמחו לקבל, אז הלכתי. ואני חושב שגם העניין הזה ברור לי שגם ראש הממשלה יגיע, וזה לא דבר שצריך לייצר איזשהו פירוד או משהו, ההפך היה...
אתה רואה כמה זה בוער בהם שהוא יגיע.
אז אני חושב שאפשר לתאם את זה, אני לא יושב על הלוז של ראש הממשלה, הוא כנראה, כמו שאתה יודע, יש לו הרבה מאוד משימות היום לעשות, ואנחנו בתקופות מאוד מאתגרות. אני כן רוצה לומר לך, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, האסון שקרה בשבעה באוקטובר זה אסון לאומי של מדינת ישראל. כל אזרח, כל תושב, כל אדם במדינה שותף לכאב הנוראי של הטבח הזה, מראש הממשלה ומטה. אנחנו אחים ואנחנו עושים הכל בשביל לחזק אותם.
השר קיש, אני רוצה להמשיך להתקדם איתך לנושא הבא, סוגיית גיוס החרדים של להט"ב השבוע. גם השר אופיר סופר וגם חבר מפלגתך דן אילוז הודיעו
שחטף בינתיים צעקות מראש הממשלה.
הם הודיעו שהם לא מצביעים בעד חוק המעונות בגלל שזה טריק פוליטי. איך אתה תצביע על החוק הזה?
אני חייב להתייחס עניינית. אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, הצבא חייב לגייס אלפי בחורים חרדים למסגרות לוחמות ותומכי לחימה. זה לא עניין של רוצים לא רוצים, זה פיקוח נפש. כך אני מסתכל על זה. אני חושב שגם לחרדים זה ברור. אני חושב שאסור לבוא בעניין של התקפה על החרדים. זאת אומרת, המהלך שלפיד מנסה להוביל, תוציאו צווי גיוס לכולם, והלאומתיות הזו בתוכנו לא תוביל לשום דבר, בטח לא לגיוס חרדים. ואני אומר עוד פעם, זו משימה שאנחנו מחויבים וחייבים להצליח.
השר יואב קיש, תן לי רק לקטוע אותך. אתה יודע, אני האחרון שאפשר לטעון שיש לו חלילה משהו נגד החרדים. יש לי אפילו מחלוקת עם יהודה שלזינגר. אני טוען שמי שלומד תורה שימשיך ללמוד תורה, והוא כבן הציונות הדתית אומר, גיוס לכולם. יגידו לך מי שיגיד, אנחנו 76 שנים מנסים למצוא את הפתרון בהידברות, אין פתרון, אין גיוס, אין שום דבר. על איזה הידברות אתה מדבר?
אני אגיד לך, תראה, אם בסוף אלו שלומדים תורה מבוקר עד ליל, ובאמת מוסרים את נפשם ללימודי התורה, אם אלה יהיו פטורים, אני חושב שעם זה מדינת ישראל יכולה לחיות.
נכון מאוד, אני מסכים עם זה, כן. בניגוד לשלזינגר.
אתה יודע היטב כמוני שיש אלפים רבים, חלקם מוצאים תחת ישיבות פיקטיביות.
נכון, מעניין, אני יודע, אני מכיר את זה, תאמין לי, מכיר את זה מקרוב.
עכשיו, אנחנו בונים חוק גיוס עכשיו שיעשה שני דברים. צד אחד שיוביל את החובה לגיוס, ומצד שני ייתן הטבות משמעותיות למשרתים. אני חושב שבשילוב הזה, של הגדרה מאוד ברורה, שמי שנותן יותר מקבל יותר, ושיש חובת גיוס, ובעניין הזה, ויש דרישה מהמגזר החרדי להיכנס מתחת לאלונקה, אני אומר לך גם אצלהם, הם מבינים את זה, זה האירוע הלעומתי הוא לא טוב, אסור לנו להיות במקום הזה, דרך אגב, שאלת אותי על המעונות, אני חושב שאנחנו פוגעים בעצמנו, בזה שאנחנו לא מאפשרים לנשים החרדיות לצאת לעבוד, אז יש פה אירוע שהוא במקביל לתפיסתי, הוא צריך להיפטר וצריך לאשר את זה, אבל לא יכול להיות שלא יתגייסו אלפי חרדים לצבא.
אבל השר יואב קיש, אתה מדבר כאן את כל הדברים שצריכים להגיד, לא, אתה אומר כאן את כל הדברים הנכונים שצריכים להגיד ברעיון מסוג זה, רגע, אבל לא יהיה, בוא, אנחנו שנינו קצת מכירים את המפה הפוליטית, לא יהיה חוק גיוס, זה לא יתקיים, האופציה השנייה זה חוק המעונות, שאמור להיות בחקיקה מהירה, כי זה מה שהחרדים דורשים, זה תכלס מה שהולכים, הם רוצים עכשיו את חוק המעונות, הם רוצים להמשיך את הסבסוד למעונות, כי לא יהיה חוק גיוס, לשם זה הולך, עם כל הכבוד לדיבורים על זה, שחייבים לגייס את כולם, זה לא מתקיים, אנחנו ראינו כמה מעט אחוזים התגייסו.
תפרט לי, תן לי להפריע לך, אמרת את שלך, אני מפריע לך, כן, מחר שאתה טועה, לא יכול להיות שלא יהיה חוק גיוס. אני אומר לך את זה חד משמעית. חוק הגיוס יבוא לטפל בכל המענה שצריך בשביל להקל את נטל המילואים. הוא יצטרך להחזיר, להאריך את השירות כפי שהצבא חושב ודורש, וזה מופיע כבר בחוק. הוא יצטרך לתת את כל ההטבות שצריך לתת למשרתים, למילואימניקים ולחיילים, ולאנשי הקבע גם כן. אנחנו בסוף נשענים עליהם, והם, כולנו חווים להם את היכולת שלנו לחיות פה. אז זה יקרה. להגיד שלא יהיה חוק גיוס, אני לא מקבל. אני אומר חד משמעית, החוק הזה יקרה, הוא גם לתפיסתי, חייב להצליח וחייב להוביל לשינוי משמעותי בחברה החרדית.
תראה, אני אוכל פה את הראש, האירוע של החוק הוא בכלל לא רלוונטי. כל עוד בחינוך החרדי אין שם, זאת אומרת, יש חינוך לערכים תורניים, ליהדות, רבנים תלויים על הקיר, אבל מרחוקים מהוויה הקרבית הישראלית. אין שם סיורים בצפון, לראות את אביגדור קהלני, זה לא שם. הכל מתחיל בסוף במערכת החינוך. אתה לא יכול לקחת בן אדם ולהגיד, הגעת לגיל 18, יש חוק גיוס, יאללה, לך תתנדב לקרבי ותהיה עכשיו הכי קרבי. זה תלוש מהמציאות. האירוע הוא מערכת החינוך. האם יש לך, כשר חינוך, איזושהי אמירה בעניין?
אני אגיד לך כמה דברים. ראשית, אני מאוד מסכים איתך, אבל זה חייב, זה תהליך. וזה תהליך שדרך אגב קורה בחברה החרדית. לא בכולה, כן, אני לא מדבר על נטורי קארטה, בסדר? אבל אני מסתכל למשל על הממח, המסגרות של הממלכתי חרדי. המסגרות האלה בצמיחה מאוד גדולה. אנחנו עלינו מאזור ה-18,000 תלמידים ל-27,000 תלמידים
כן,
השנה.
כן, אבל שם זה ספרי אנגלית קצת שונים. זה לא שאתה מכניס לשם עכשיו...
לא נכון.
יבואו לא, שם. שלזינגר אתה
טועה. רגע, האם יהיו שם הרצאות
שלו... שלזינגר אתה טועה, זה עולם אחר.
רגע.
זה עולם אחר.
אז אני שואל, האם למשל לבתי ספר של הממח יבואו מורקים, יבואו קצינים וידברו, יבואו, יהיה טיולים לצפון. האם זה שם? האם זה מתחבר להוויה ציונית ישראלית?
אז א', אני יכול לומר לך מה אני כן יודע ומה אני פחות מכיר, ואני יכול לבדוק לך, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע, אני בוודאות יודע לומר לך שיום כמו יום העצמאות, או ימים שהם ימים ציוניים תקרא להם, לא רק חגי ישראל של דורי דורות, אלא גם הימים הציוניים, מסומנים, נחגגים, וקורים, יום הזיכרון לחיילי צהל, הדברים האלה קורים במערכת חד משמעית. להגיד לך עכשיו, האם הם מטיילים בעקבות מלחמת יום כיפור? אני לא יודע להגיד לך, אני יכול לבדוק, ואני אומר לך עוד פעם, זה עניין של תהליך, כמה שאנחנו נצליח יותר. דרך אגב, בגלל זה אני גם...
כמה אחוז הממחים היום מסך החינוך החרדי?
נמוך מאוד, בדיוק מה שבאתי להגיד, לא מספיק, ובגלל זה אני היום...
אבל יש מעבר, יש מעבר מהרשתות העצמאיות.
בגלל זה, אבל גם, אנחנו לא יכולים לוותר על הרשתות, ובגלל זה אני היום רוצה להכניס את האופק לרשתות, כי זה יכניס את לימודי הליבה ב-100%, זה יכניס פיקוח, זה יכניס בקרה, אנחנו נוכל לוודא ולדאוג שגם באמת המוטיב הזה, של מה זה אומר להיות יהודי במדינת ישראל, ולשמור על מדינת ישראל, להיכנס לתוך המערכות, אני לא אומר שזה לא שם, אבל בוודאי בצורה שהיא צריכה להיות יותר משמעות.
המילה עלה לך רוח בקרב ראש הממשלה.
צבא לא נכנס לממחים. לא, אין טיולים, אין
שיחות. לא, הנה, אמרת את זה לשר החינוך, יטפל בזה. מוטי קסטל מערוץ 14, מקורב מאוד ללשכת ראש הממשלה, מפרסם שראש הממשלה צרח פשוט כך על חבר הכנסת דן אילוז, לאחר שהוא השמיע אמירות נגד חוק המעונות. בין היתר הוא אמר לו, מי אתה בכלל, באיזה רשות מעז לערער את הקואליציה בימים רגישים אלה? רוצה לומר שראש הממשלה הולך בכל הכוח, בכל הכוח, כדי שחוק המעונות, סבסוד המעונות יימשך, תגובתך.
אני לא אתייחס לאמירות שלא יודע, נאמרו, לא נאמרו, ומה היה, לא היה, אבל אני כן אגיד לך לגבי חוק המעונות. בסוף, מה עושה חוק המעונות? או בלצורך העניין, מה שקרה עד היום. יש תקציב שמוזיל את עלות ההכנסת ילדים למעונות יום שהמדינה מסבסדת, בשאיפה כדי שהאישה והגבר יצאו לעבוד. ויציאת אברך ויציאת אישה לעבודה מתאפשרת רק כשמשלמים באמת מקלים את שכר הלימוד של הילד במעונות. דרך אגב זה פתוח וזה לפי קריטריונים וזה לכולם, אין פה עניין של חרדי לא חרדי, אבל הדרישה היא שלפחות אחד מבני הזוג יעבוד. אני ברמה עקרונית חושב שזה מהלך כלכלי נכון, ואסור לנו לוותר עליו ולמצוא את עצמנו פוגעים ביכולת של הכלכלה. מצד שני, אני אומר לך עוד פעם, לחבר את זה לגיוס וכאילו להגיד עכשיו יש השתמטות, אני לא מקבל את זה. יהיה חוק גיוס כי חייב להיות חוק גיוס, כי הצבא חייב אותו, ומדינת ישראל ברמה של פיקוח נפש חייבת שהמגזר החרדי באלפים ייכנסו לצבא.
השר יואב קיש, שר החינוך, המון המון תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה, בשורות טובות לכל
המות.
תודה, יש היום בחירות שמעניינות בערך 100 עסקנים חרדים.
בחירות לרבנות.
בחירות לרב האשכנזי
הראשי.
מה?
שהייתי, הרי פעם הייתי כתב לעיני חרדים. זה היה שיא השיאים שלי.
עוד רב מה יש לך מפתח תקווה?
היום איך שהתחיל האירוע, אמרתי לכל החבר'ה, חבר'ה, אני לא בעניין, איך אולי...
עצר, אז זה באמת לא מעניין אף אחד מהמאזינים, אז רק נגיד שהיה סיבוב ראשון טקו, והרי היום סיבוב שני, בין הרב מיכל לוי מפתח תקווה לרב קלמן בר.
אני לא אוהב את זה שזה לא מעניין אף אחד.
זה לא מעניין, זה מעניין קבוצת עסקנים. אתה יודע מה, אתה לא רואה זה באף מקום.
מבחינת אירוע של דת ומסורת ויהדות.
לא מעניין אף אחד, אתה יודע, בוא, עזב, לא מעניין אף אחד.
הבחירות, הסכונה הפוליטית לא מעניין.
לא רק הסכונה הפוליטית, גם הכלל עם ישראל, זה לא מעניין אותו, זה מעניין באמת נתח קטן מאוד, ולכן נדלג על זה במהירות.
אתה זוכר, אבל מה שאני כן אמרתי פעם, בדיוק בעניין הזה, שמי שאוהב את הדת, חייב לדאוג לזה שתהיה הפרדת דת ממדינה. דווקא מי שאוהב את הדת, זאת אומרת,
אתה מיישר כאן עם עיתון הארץ.
אני ועיתון הארץ דומים מאוד בדעת, אחד לאחד.
אתה ממש מיישר
כאן איתך. לא, אבל תקשיב, בסוף, לא, אני אגיד לך משהו על זה.
לא, זה גם הם קוראים, הם מטיפים לזה עשרות שנים.
זה לא קשור, אבל הם מטיפים לזה ממקום שלא רוצה דעת, ממקום של כל אזרחיה, ממקום של להשמיד את הדעת, לסלק אותה, להעיף אותה, אני אומר את זה ממקום טוב. זאת אומרת, תראה, יש שני דברים שהם לא מונחים בספר החוקים הישראלי, זה ברית מילה ויום כיפור. 99.9% מהישראלים, הם שם.
יעפת את הציבור, תקשיב, יש בחירות ביום שלישי
הקרוב. אתה
אין
את
הרבנות, אני יפתי את הציבור. נתתי זה רק כאזכור, יום שלישי, יש, אתה יודע, יש היום בחירות לרב הראשי אשכנזי, ויש במקביל בחירות אולי באותו סדר גודל ביום שלישי הקרוב לנשיאות ארצות הברית. זה בחירות ואלה בחירות. והיום היה קטע, אתה יודע, אתמול...
רגע, אבל יש לך כאן 10 שניות, את לא תספיק, תשמור את זה לשעה הבאה.
10 שניות?
הנה, את כבר התחילה.
לא, לא, דקה, אתה מבלבל אותי.
אתה תעשה את זה עכשיו בדקה?
כן, בדקה. אתמול הנשיא ביידן אמר על העצרת במדיסון סקוור גארדן של טראמפ, שהיו שם גילויי גזענות, ואמרו שזה סטנדאפיסט עליו, ואמר שפורטוריקה זה איש של זבל, בא ואמר, פורטוריקה איש של זבל, התומכים של טראמפ הם איש של זבל. וכמובן, מטה טראמפ קפץ על זה כמוצא של על רב, וקמלה האריס ניסתה ככה לתקן אתם. והיום, תראה, זה יצירתיות. טראמפ מגיע לעצרת בחירות בפיסקונסין, באותו זבל, באותו זבל, ואומר להם, חבר'ה, הבוחרים שלי הכי טובים, זה נחמד, זה בחירות, זה יצירתיות, זה ראש טוב, בחירות ביום שלישי, יוצאים להפסקה פרסומות, נדבר על הכל, כולל הכל, בשעה הבאה יהיה חבר של יהודה שלזינגר, דוקטור מיכאל בן ארי, אנחנו נראיין אותו,
וחברים כולם פה מקורבים,
שאתמול המשפט שלו נפתח, ועוד הרבה דברים, תישארו איתנו, פרסומות. שעה שנייה, ואנחנו ממשיכים, אתה שומע, תראה, אנחנו באמת נחשפים בשנה האחרונה לסיפורים על ישראלים מופלאים, מופלאים, גם חיים וגם לצערנו נופלים, בעיקר הנופלים. אני יודע, היה, קראנו לאוקטובר הזה, אוקטובר השחור, בגלל ריבוי הנופלים, ואתה שומע סיפורים על אנשים, שמע, זה, התהלכו בינינו, באמת אין לי מילה אחרת, התהלכו בינינו ולא ידענו מלאכים, אנשים שהם מלח הארץ, תורמים ומשקיעים וערכיים, ובאמת עזבו משפחות, אני מדבר על המילואימניקים, עזבו משפחות עם 10 ילדים ועם 8 ילדים, והתגייסו כל כולם למען להגנת הארץ, ואנשים שתרמו ומחנכים, והחבר'ה הצעירים בסדיר, בקבע, באמת, אי אפשר להכין את הכמות הגדולה, באמת אי אפשר שלא להשתאות נוכח באמת הרמה הגבוהה של האנשים האלה, של החיילים שלנו, הגיבורים והערכיים והתורמים.
מרגיש שמגיע איזה אבל.
נכון, נכון. Okay. ואז אתה פותח אתמול את הטלוויזיה, ואתה שומע שרה בישראל, לא רק שרה, היא עלתה לדוכן הכנסת כדי להשיב מטעם הממשלה. כלומר, השרה הזאת, שמה מאי גולן, עלתה אתמול לדוכן הכנסת, כשהחיילים שלנו מחרפים את נפשם, והחיילים שלנו חלקם לצערנו נופלים, ואנשים באמת עושים כאן מעשים אילאיים, ותשמע, שרה בישראל שמשיבה אתמול מטעם ממשלת ישראל.
דוקטור מיכאל בנארי, שרק היום היה דיון בעניינו, אומר שיש לנו דוקטור הרבה יותר משאי פעם אתה תהיה חבר הכנסת בליאק. הרבה יותר תשטוף את הפה המתונף שלך לפני שאתה מעלה את השם שלו על השפתיים שלך עם מה שהוא עשה למען עם ישראל. אתה לא תעשה כל החיים שלך. כל החיים שלך מה שדוקטור מיכאל בנארי עשה.
שרה גולן, סליחה, בלי השמותו הרעיד.
אני אומר מה שאני רוצה.
בסדר, אם אתה משיכי להגיד את הדברים האלה, את לא
תוכלי. יושב
ראש הכנסת חנוך מלביצקי.
אני אומר אותי עליך, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שאני אומר מה שאני רוצה.
אז אני מסביר לך שבפעם הבאה שאת תשתמשי בשמו תואר נגד חבר כנסת,
זכות הדיבור שלך תסתיים. את הצביעות שלך אתה יכול לשמור לגינונים שלך עם חברי הכנסת הערבים ועם השמאל שאתה מדבר איתם ולכל מה שאתה אומר כל הזמן. לא לעצור חברת כנסת.
את רוצה להמשיך?
אני אמשיך מתי שאני רוצה. חצוף. חצוף.
שרה, נציגת הממשלה מול יושב ראש הכנסת. עכשיו תראה, מה זה? מה זה? היא המשיכה אחרי זה, היה לה עימות גם עם מירב בן ארי, קרא לה קוקוריקו, שמע, מה זה? מה זה הדברים האלה? מה זה הסגנון הזה? מה זו הרמה הזאת? מה זה ההתבטאויות האלה? הצרה בישראל, אנשים רואים אותך, אנשים, את יודעת, נבחרת ציבור, את נבחרת ציבור, את לא רק נבחרת ציבור, הצרה בממשלה, נבחרת ציבור. שמע, אני מאוד מקווה שלך אין מה להגן על הסגנון הזה ועל הרמה הזאת ועל ההתבטאויות האלה.
שומע את הדברים האלה, בוש נחלם, קטם על הכנסת כולה, על מפלגת הליכוד, זאת חרפה שלא ברא השטן. לא ראיתי דבר כזה, באמת. עמדתי משתהה, ואתה יודע, עזוב רגע את הסגנון. עזוב רגע את הגבהת הלב, לא תגיד לי מה...
גבות הלב.
חנוך מלביצקי, כן. עזוב רגע את הדבר, אתה יודע מה המשפט שהכי הכי הכיס אותי בסיפור הזה? אתה מדבר עם השמאל.
כן.
אתה מדבר עם השמאל.
כן.
תגידי לי, אתה השתגעתי.
לפני יומיים נהרגו כאן שני קיבוצניקים.
שמאלנים וימנים נהרגים פה על קדושת הארץ. מדברים אחד עם השני, עובדים אחד עם השני.
צודק.
מה זה החרפה הזאת?
צודק.
הבעיה של חנוך מלביצקי שהוא מדבר עם השמאל, הבעיה שלך שאת לא מדברת עם השמאל. זה החרפה
והבושה. לא, הבעיה שלך יותר מדי, שאת חושבת שאם...
איזה קטם על כנסת ישראל, על פרלמנט הישראלי.
לא, את חושבת שהבייס שלך, הליכודניקים, יהיו באמת תטילי קטם בחנוך מלביצקי, תגיד לו מדבר עם השמאל, וזה לאחר
רמת...
שאנשים כאן נטבחו, נרצחו, נפלו על הגנת הארץ, מימין, משמאל, מהמרכז, דתיים, חילונים, זו הרמה.
אני אומר, מעבר באמת... לקוקוריקו, ומעבר לאתם לא תעשו לי, כן, וגם על הערבים יש, לי, יש מה לומר באירוע הזה, אבל אני שם את זה רגע בצד. זה מה שהם יפריע לך, שחנוך מלביצקי מדבר עם שמאל, באמת, עכשיו, אני מכיר... אני מקורב לימנים. עכשיו אתה, כל השבוע מדביקים לי פה, אתה מקורב לזה, מקורב לזה. אני מקורב לימנים. אני לא מכיר ימני אחד באזור השפוי שבו אני מסתובב, שקרוב או ליד או מזדהה או מסכים עם הדבר המתונף הזה שנאמר. אני, כמו רבים רבים מחבריי הטובים מאוד, נושמים חברים מהשמאל, חיים איתם, יוצאים לבירה איתם ביחד. אוי ואבוי! אוי ואבוי למישהו שיעשה דלגיטימציה על דיבור עם השמאל. זה קטם, ואני חייב להגיד לך, דיברתי אתמול עם חבר ליכוד, שמעתי את כולם, כולם, מזדעזעים נגד הדבר הזה.
אני צמחתי בליכוד, הייתי אפילו חבר מרכז ליכוד, ואני אומר לך שאם יש מקום שלא אוהבים את הדיבורים האלה, את הסגנון הזה, את הרמה הזאת, זה בקרב מתפקדי הליכוד. תקצר העירייה מלהתחיל לפרט את כל אותם אלה שנקטו באותה דרך, דיברו באותה שפה, אתה לא רוצה כאן לפגוע באנשים, הם נפלטו מהכנסת. הגיעו לבחירות, הגיעו לפריימריס, מצאו את עצמם בחוץ, כי הם לשיטת הליכודניקים ביישות התנועה וביישות הליכוד, ולא הביאו כבוד, והפוך, הביאו בושה. ולכן אני אומר לכל מי שחושב שהדיבורים האלה, הסגנון הזה, אתה קורץ לבייס והבייס, אתה תצא מה, תרד מהדוכן ויכתבו לך כל מיני ראשי סניפים ומתפקדים, וואלה, כל הכבוד, שיחקת אותה, שיחקת אותה, הכנס לזה, הכנס לה, בושה וחרפה, תגמלו מזה. אתה יודע, ועד על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת.
זה מה הבעיה שלי? שאני, פעם ישבנו באולפן אצל רסקין ובהפסקה, מישהו אמר, תמצא לי, דעתי, אני אתחיל כך, דעתי על חברי הכנסת היא דעה מאוד מאוד חיובית. משמאל, מימין, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים. דעתי מאוד חיובית. פעם כשהייתי באותו, בפאנל, אז מישהו אמר, תמצא לי 20 טובים מחברי הכנסת מתוך 120. אמרתי, תמצא לי רק 20 שהם לא טובים. בסדר? רוב חברי הכנסת הם אנשים נפלאים. דרך אגב, להיות חבר כנסת, אתה צריך להיות או משוגע, או מתאבד שיעי, או בן אדם
זה, זה בסיס הבעיה. אתה יודע למה אני אומר לך בסיס הבעיה? אני אגיד לך למה בסיס הבעיה. בסיס הבעיה, א', אני לא מסכים איתך לחלוטין.
הם רובם,
לא, הם אנשים טובים, אבל חלק מהם ברמה נמוכה. למה? כי אנשים טובים, לא רוצים להיכנס לפוליטיקה.
לא, כי גם אנחנו, גם בזה שאנחנו מדברים עכשיו על מאי גולן, אנחנו כאילו מוציאים את דיבת רוב הח"כים, כי עכשיו הציבור שומע, אומר, רגע, כל הכנסת הזאת, וכל הפרלמנט הזה, וכל הח"כים האלה, רק דואג, זה לא נכון, זה לא נכון. יש שם אנשים, אכברי ועדות, באמת, יושבים מבוקר עד לילה כדי לשנות רק את זה, ואני יכול לנקוב בשמות משמאל, מימין, מקדימה, מאחורה, מדתיים, ואני יכול למנות הרבה מאוד. רוב הח"כים שבמדינת ישראל, תדעו לכם, ציבור ישראלי יקר, הח"כים שלכם הם אנשים טובים. אתם לא מסכימים עם דעותיהם, זה לא מחליק לכם בגרון. אתם רואים מדי פעם שהם עושים פדיחות, זה קורה. זה בדיוק סיר הלחץ הזה שנקרא כנסת, שבו יש לך גם מאבק וגם הרבה מאוד תקשורת, ואתה גם צריך להיבחר, זה סיר לחץ, בסדר? אבל הם באים, הם באמת, באמת באים בטוב. בוא, רובם. רובם היו יכולים, יאיר לפיד היה מתפרנס פי אלף יותר טוב בחוץ.
יהודה,
אלף. בנט היה מתפרנס הרבה יותר, ביבי היה מתפרנס הרבה יותר טוב בחוץ.
חד משמעית, לא, אבל זה לקחת כאן.
הם באים מתוך תודעת שליחות.
לקחת היוצאים מהכלל, ואני אומר לך עוד פעם. לא. אני אומר לך, רגע, אז אני אומר לך עוד פעם, תשמע, אני לא צריך, שתגיד לי, שמע, חבר'ה טובים, אתה יודע, גם בחבר'ה שלי יש לי חבר'ה טובים, אחלה חבר'ה שבעולם, טייסים ולוחמים והייטק ומה שאתה רוצה, ורופאים ועורכי דין והכל. בסדר גמור, אני מניח שגם בחבר'ה שלך, גם בחבר'ה של כל הנוכחים כאן. אתה כשאתה מדבר על נבחרי ציבור, אתה רוצה מעבר למה שאתה אומר, חבר'ה טובים, אני לא צריך חבר'ה טובים, אני רוצה כאן את השפיץ,
ברי ועדות, עובדים נהדר,
שפיץ של השפיץ, ואני לא יכול להגיד,
זה לא מתגמל,
אני לא נמצא בימים, בתקופה, רגע, אני לא נמצא בתקופה האחרונה בכנסת, אבל במשך שנים רבות 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 ביליתי בכנסת, ואני אומר לך,
איזה מקום כיף זה כנסת, אה?
אני אומר לה, אני לא
אהבת?
בשלב מסוים, אני מאסתי.
למקום הזה.
אז אני אומר לך ש חלק גדול מהם, חלק גדול מהם, זה לא רמה, זה לא ליגה. אתה יודע מה, יותר מזה, חלק מהם מטעמי פרנסה, שזה בכלל, אתה יודע, ואני חושב שאנשים, בני 50-60, מימין ומשמאל, תקשיב, אני חושב, וזה הקריאה, וזה מיועד אליהם. אנשים בני 50-60, שעשו לביתם, שביתם מסודר, הנכדים מסודרים, יכולים להגיד, אוקיי, אני הרי לא בא בשביל הכסף של 45 אלף שקלים ברוטו, שמהם אחרי סקיפת רכב נשאר 19-20 אלף שקל, ולא שזה, זה לא שזה מעט בעיניי, פשוט כי הם מרוויחים הרבה יותר בחוץ, אבל אנשים שעשו לביתם וירוויחו טוב, יכולים לבוא ולהיכנס למערכת הפוליטית. ואני מדבר על השפיט שבהם, לא חבר'ה טובים, כמו שאתה אומר, ולא אכברי ועדות, אלא אנשים במשקל סגולי כבד, אנשים עם יכולות מימין ושמאל, לא חסרים כאלה. אבל, ואני מכיר את המערכות האלה מצוין, אנשים לא בראש שלהם להיכנס. לא רוצים אנשים טובים. יפה, אז אמרת. יפה. אתה שומע את זה. אנשים אומרים לך, תעזוב אותי, תן לי.
דרך אגב, זה אשמת התקשורת. לאורך שנים,
אבל זה בכל התקשורת המערבית.
לא חשוב, אבל
זה קורה בכל התקשורת המערבית.
לאורך שנים התייחסנו לח"כים בלעג, בציניות.
אני אתן לך דוגמה מהאיש,
הם הגיעו לתקשורת רק שהם עשו, שפכו מים על ח"כים אחרים במליאה.
אבל אתה יודע, אני אתן לך דוגמה מאדם שהיה נשיא ארצות הברית, ואולי הוא יהיה נשיא בשבוע הבא, דונלד טראמפ. אני מניח שדונלד טראמפ לא היה זוכה לכזאת ביקורת, לא היו מפשפשים בעברו בכל איזה כוכבת פורנו שהוא היה איתה או לא היה איתה, וכל פשיטת רגל כזו או אחרת, אם הוא לא נכנס לפוליטיקה, זה המחיר. אתה רוצה להיכנס למערכת הפוליטית, אתה צריך לשלם מחיר, ואנשים טובים, חוששים שלם את המחיר, אבל עזוב את השטויות, בוא נדבר.
זה לא שטויות, למה על כל שיחת...
בוא נדבר על הדברים הצעירים.
זה לא שטויות בכלל. רגע, רגע, רגע.
לעומת אבי אשכנזי. לעומת הדברים של אבי אשכנזי.
רגע, אבי אשכנזי תמיד אומר דברי חוכמה וטעם. רק לפני זה אני רק אגיד לך, כן, משגל סגולי כבד, כן, כמו אנשים עם גייזן, כל הדברים כאלה, אבל כן, בסוף להיות פרלמנטר זה מקצוע, וזה מקצוע אפל. אתה צריך לשבת בוועדות.
אפל זה לא המילה הנכונה.
סליחה, לא תפל. אין לי את המילה הנכונה עכשיו, אבל זה מקצוע מציק. אתה כמו
אכבר בבעיה. אבי אשכנזי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם.
אבי, שאלה ראשונה. אתה יודע, כי יצא לנו לדבר על זה בטלפון. אנחנו כבר נמצאים, מתי, כמה ימים, כמעט, זה היה ביום ראשון, אנחנו נמצאים... חמישה ימים לאחר... הפיגוע, יש אומרים ספק פיגוע שהיה בצומת גלילות, ועדיין אין לנו שורה תחתונה. המשטרה אומרת, זה פיגוע, כנראה, אחרי ניתוח, אחרי נתיחת הגופה. אני לא שומע את הדברים האלה מהשבק. קודם כל, פיגוע או לא פיגוע, דבר שני, למה לוקח כל כך הרבה זמן?
תראה, בואו נסתכלו על הסרטונים של האירוע, של הרגע שלפני הפגיעה של המסעית באורחי הרקב. רואים את המסעית עוצרת לפני מעבר חצייה בכיכר ומאפשרת לקבוצת חיילים לחצות בביטחה את הכביש. מיד אחר כך היא מייצה, ממשיכה בנסיעה מייצה, ואז היא פוגעת בקבוצת האזרחים הקשישים. עכשיו, כשאתה מסתכל על הסרט הזה, אתה אומר, רגע, אם הוא רוצה לעשות פיגוע על רקע לאומני, סביר להניח שהיה בוחר מטרה של קבוצת חיילים, פוגע בהם, וממשיך הלאה, וגם על הדרך גם פוגע בשאר קבוצת האזרחים. אבל לא, זה לא עושה סדר שהוא ייתן לחיילים לעבור בצורה בטוחה, ואז הוא פוגע בקבוצת אנשים פנסיונרים שחוצה את הוצדת ליד הכביש. אחת ההנחות היא שהיה פה כנראה סך דעת ברמה כזו או אחרת של תמונה, שגרמה לא להסתכל על הכביש, לסתות, ואז לפגוע בקבוצת האזרחים. לא מצאו עדיין איזשהו ראייה, איזושהי ראייה שמצביעה לשיוך שיש לו לאומני כזה או אחר לארגון טרור, או הופעל על ידי ארגון טרור, ולכן יש פה הרבה ספקות לפני שקובעים בעצם את הסיום.
תגיד, אבי, היה שם גם תיעוד שהוא מנסה להכות עם מקל.
עם מקל, נכון. מה מצלמת גוף של השוטרים? כן, מה מצלמת גוף?
אני עוד פעם, אני לא יודע מה קרה אחרי זה, יכול להיות
כזה.
כן, היה כזה, נכון, שרואים אותו ממצלמת הגוף של אחד השוטרים, מיד לאחר מכן הם הגיעו לתא הנהג, והוא ככה שלף איזה משהו, עץ.
אם אתה עושה תאונת דרכים, אתה מוציא מקל על השוטר שבא אליך, ברק, זה...
אבל אתה יודע, אני שואל משהו אחר את אבי אשכנזי. אני לא זוכר, אולי אבי יכול לזכור יותר טוב ממני, איך קורה ששני גופים, משטרה ושבק, לא מצליחים להגיע לשורה תחתונה, לא רק שלא מצליחים להגיע, אלה קובעים כמעט בפסקנות שהיה פיגוע, והגוף השני עדיין לא בטוח, אחרי ניתוח, אחרי נתיחת גופה.
אז אני אמרתי, קודם כל לא מצאו שיוך ארגוני, לא מצאו מעורבות שלו דורמנית.
אבל זה קרה הרבה בטרור בודדים, זה קורה
הבודד.
המון. המפגע הבודד, זה כל מהותו. קם בבוקר, רוצה להרוג יהודים, זה לא דבר חדש.
נכון, אבל אתה רואה לפעמים את הדברים הנלווים, למשל, שהוא גולש באתרים מסוימים בפייסבוק או ברשתות החברתיות, שיש בהם איזשהו הקצנה לאומנית, שהוא נוהג להגיע למסגדים בתקופות מסוימות. יש איזה סוג של כילוף של מה שנקרא מעטפת שנייה ושלישית, שיכולה לקשור לאירוע הזה, ופה אתה לא רואה את זה כנראה, ולכן זה מעורר את הספקות בקרב אנשי השבק. ואני חושב שזה נכון להטיל ספק לפני שרצים ישר לקבוע את העניין הזה. עכשיו לגבי גם הסיפור של החיכוך עם השוטרים, אני לא יודע מה היה בטענה, שוב, אני לא בא לסיטואציה, לא הייתי שם, אבל יכול להיות שהבן אדם היה באיזושהי שערת רגשות, יכול להיות שהבן אדם הרגיש מאוים. אני לא יודע להגיד לך את הדברים האלה, אני לא הייתי שם, ולכן...
אבי, קירי.
בוא נדבר על הגזרות אחרות. כן, בוא נדבר על הצפון, אתה יודע, מדברים על הצהל מודיע על חיסול מפקד מערך מונטד בגזרת חג'יר של חיזבאללה. תסביר לנו קודם כל איפה זה חג'יר, ומה, מי הוא ה...
מי התחשיט?
מי, בדיוק, מי המחבל?
קודם כל, הסיפור הזה של המונטט הוא מאוד קריטי, כי בסך הכל צריכים להבין שצהל נכנס לתמרון הזה כשיש לו שתי משימות. משימה אחת, למנוע את הפלישה של כוחות רדואן לשטח ישראל, ואנחנו רואים את כל המערכים שצהל מפרק כרגע לאורך הגבול, את אותם מנהרות, את אותם מחסני תחמושת, את אותם עמדות קפיצה שאמור היו המורים היו מכבדים להצטייד ולהתחמש ולהגיע לשטח ישראל. מצד שני, האיום השני שצה"ל צריך לפרק, זה את איום הנונטט לאורך כל הגבול. גם כשאתה מפרק את כפר קילה או את מרון הרס, עדיין בחסות ההריסות אנשים יכולים להתמקד חוליות ולבצע ירי של נונטט לשטח ישראל. ולכן ישראל פועלת כרגע בכמה מישורים לפרק את המערכים האלה, ברמה הפיקודית, ברמה הארגונית, וגם כמובן בחימושים את כמה שאפשר, את אותם מחסנים ואת אותם מקומות שמסתירים את הטילי נונטט האלה. ואני חושב שעד שיהיה הסכם, ישראל עושה נכון שהיא שוללת את היכולות האלה. אגב, זה לא פעם ראשונה השבוע שמחסלים את אנשי מערך הנונטט, נדמה לי לפני יומיים היה מקביל שלו בעיירה אחרת שחוסל, בדרך כזאת, ברגע שמתקבל מודיעין לגבי החברה האלה, ולא רק הם, גם יש את החברה של הקדבאמים שפקד חיל האוויר הכריז שהוא מתכוון לחסל את כל מערך הקדבאמים של חיזבאללה, יחידה 271, עד אז החברה האלה הם בני מוות, וצהל עובד באופן שיתופי.
תגיד לי, אבי, אנחנו נמצאים כאן, לפי כל הדיווחים, בסיוע של מסע ומתן בין ישראל ללבנון על הפסקת אש. המתווה כבר פחות או יותר מפורסם, ואנחנו במקביל שומעים תדרוכים והודעות של הצבא, של שר הביטחון, שדי מיצינו את המהלך הצבאי. מה אתה שומע מהצבא לגבי המהלך הצבאי בדרום לבנון?
אז שוב, לגבי מה שהטילו על צה"ל, אז באמת אנחנו לקראת שלבי סיום של המערכים האלה, כלומר של ניקוי השטח שקרוב לגבול, את אותו רצועה של מערכים של פגישה של חיזבאללה לישראל, את אותם מחסנים ואת כל העמדות האלה כמעט פגעו וחיסנו. יש עוד כמה מקומות שעדיין צריכים לבצע. עכשיו אנחנו גם צריך להחליט, האם אנחנו נכנסים לעומק השטח, לעוד 8-9 קילומטרים מגיעים לעיירות גדולות יותר, למערכים משניים של חיזבאללה, או שאנחנו מסתפקים במהלך הזה וסוגרים את האירוע הזה בהסכם מלא. עכשיו, אגב, ההסכם הזה הוא לא ההסכם שהיה בסוף מלחמת לבנון השנייה. שימו לב לניואנסים שישראל קובעת. אחד, יוניפיל כבר לא יהיה הגורם שיבודד את השטח, מה שהיה לפני כן. שתיים, רוצים לתת אחריות מדינתית לממשלת לבנון גם על הצד הדרומי, כלומר, שיהיה לנו כתובת, כמו שקורה בסוריה. היום אתם יודעים שבסוריה למשל, כשהמיליציות רוצות לבצע איזושהי פעולה כנגד ישראל, ישראל גובה את התשלום מהארמון של אסד. יש כתובת, יש תת דואר שאפשר לפנות ולנדד לאסד את הכיסא.
איפה זה היה עד היום דרך אגב?
איך?
איפה זה היה עד היום? שוין.
בסוריה זה דבר מאוד...
לא, זה מדיניות צודקת, רק למה לא יישמנו אותה גם בלבנון? לא חשוב, אבל אבי, תראה, בסוף, אנחנו גם מכירים את זה בהחלטה 1701. כן, אבל אבי, אנחנו גם מכירים בסוף את 1701, שלא שבת הנייר שהיא נחתמה עליו. בסוף האירוע הוא לא מה אתה סוגר. האירוע הוא מה אתה, איך אתה אוכף את זה? האם למשל, ברגע שיהיה נונטט אחד לכיוון ישראל, כבר יושמד. ברגע שהם הבינו שהתגובה שלנו היא לא פרופורציונלית, בוא, הימים שפחדנו לפנות אוהל, צריכים לסמן כימים שהיו חלפו, נגמרו ומתו.
אבל זה לא, אבל מה שאתה אומר זה נכון, אבל...
למה אבל? למה אתה מוסיף אבל?
אבל זה לא כלפי הבינלאומי, זה כלפי עצמנו. השאלה האם הממשלה... הדרג המדיני מסוגל לאכוף את ההסכם שהוא חותם עליו. זה העניין, הרי אף אחד לא מנע מישראל לפרק את האוהל בהר טוב. הרי אם אתה ריבון בשטח, אתה צריך להתנהג כי הריבון, אם אתה חזק, אתה צריך אותה חזק. אתה יודע, יש את החומה שבנו סביב שטולה וחניתה, אם אתה מכיר בצפון, כולם מכיר את הפרויקט הענק שצהל עשה. ואחד התושבים אמר לי, כשביקרתי שם, אמר לי, תראה איזה אבסורד. בכוכב שאני מגיע ממנו, החזק לא מקיף את עצמו בחומה, רק החלש מקיף את עצמו בחומה. אז כנראה שאנחנו בשנים האחרונות לא היינו בדיוק הגורם החזק, או לפחות לא שידרנו שאנחנו הגורם החזק באזור. ואם אנחנו הולכים להתמודד עם חיזבאללה גם בעתיד, וכל הסכם שאנחנו לא נחתום עליו, אנחנו צריכים אנחנו לאכוף אותו בתוך עצמנו, להבין שיש
לנו... נכון. אבי, אנחנו כבר עומדים לסיים, אז רק באמת שאלה אחרונה, תשובה קצרה אם אפשר, מה קורה בעזה?
ואז אני אמשך את הלחימה, אנחנו רואים את הניסיונות של צה"ל להכריע את חמאס, גם בג'באליה, באותו ניסיון התארגנות שלו. יש את הסיפור של ציר המרכז, ציר נצרים, ששם חמאס מאתגר את הכוחות, מנסה לזנב, מנסה להגיע ולבצע פיגועים. שם זה כבר ממש מלחמת התשה, ואני חושב שגם שם צריכים כבר לחשוב איך אנחנו עושים הפלונטר הזה, ומתקדמים
קדימה. אבי, מה עם החטופים? מה עם החטופים? נכנסנו לג'באליה, אנחנו מוצאים שם עוד מודיעין, יש לנו איזשהו כיוון לאירוע הזה?
לא, לצערנו הרב, בסיפור של ג'באליה לא מצאנו איזשהו קצה חוט לגבי חטופים, לא חיים ולא מתים לצערי הרב, אבל בהחלט אני חושב שהנושא של ג'באליה הוא סוג של הפעלת לחץ על חמאס, אבל בסופו של יום, הפעלת לחץ האמיתית על חמאס זה רק האלטרנטיבה השלטונית. עד שלא יציגו פה אלטרנטיבה שלטונית לחמאס, אנחנו נמשיך לראות את הריטואל הזה שחמאס שולט באזרחים, הוא יוצר תאים חדשים של טרור, ולצערנו אנחנו מתרחקים עוד ועוד מהיכולת שלנו לעשות את החפש.
אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, תודה רבה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
פרסומות.
בוקר טוב, דוקטור מיכאל בן ארי.
בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר?
טוב.
חברק. מיכאל בן ארי, חבר כנסת לשעבר, ביום רביעי נפתח נגדך משפט בבית משפט השלום בכפר סבא, ואתה נאשם שם בהסתה, הפרקליטות טוענת שאתה פרסמת תכנים מסיתים לגזענות כלפי ערבים מזרחי ישראל, ואתה אפילו סירבת למנות לעצמך עורך דין גם לא מהסנגוריה הציבורית.
יקירי, בוא צריך לעשות את הסדר בדברים. Okay. אני נפסלתי לפני 6.5 שנים, החקירה נגדי התחילה לפני 6.5 שנים. לפני 6 שנים הייתה הפסילה שלי בטענות שקריות מסולפות, מי שהכשיר את אופר כסיף ואת בלד, ואידי ביאס וסגר לו את התיק, ידע לטפס על מיכאל בן ארי.
מה טענו? כשישבת בחדרי החקירות, מה הייתה טענה? כי אני רואה בכתב האישום שקראת לערבים ישראלים אויבים, גייס חמישי, מה עוד יש פה? מסיתים. מה, כשישבת בחדר החקירות, מה אמרו לך? אתה נאשם ב...
אני שואל אותך, מה בכל מה שאמרתי גזענות? מה בכל מה שאמרתי גזענות?
זה מה שהטיחו בך החוקרים?
בוא אני רוצה...
רגע, צריך לדייק בעובדות.
רגע, אתה יודע מה? בוא אני רוצה לאתגר אותך עם משהו. תקשיב, רגע, בוא, שאלה. לצערנו הרב, באמת לצערנו הרב, באופן הכי מטורף שיכול להיות, אנחנו נתקלים בחודש האחרון בכל מיני אנשים שמואשמים, חשודים, נעצרו ובקרוב יושמו בריגול עבור איראן. היה את האיש הזה מאשקלון, רגע, ממן, היו קבוצה של עולים אזרים מהצפון, והבוקר, שני יהודים עולים אזרים נעצרו בחשד לשיתוף פעולה עם איראן. עכשיו, אתה יודע, אני אומר, לא ערבי, לא שום דבר.
אני אגיד לך
מה ההבדל, כן.
אם העלית אותי לשידור, תן לי בבקשה לדבר.
100%.
אז זה לא שהשופטת פרוקצ'ה אומרת שערביי ישראל הם אויבים. זה הבדל. כקולקטיב הם אויבים. השופטת פרוקצ'ה בקולה, אומרת שהם אויבים. בני מוריס, זה לא רק, יש לי רשימה ארוכה, ארוכה של אנשים. מדינת ישראל, אתה מכיר ערבי שעובד בתעשייה האווירית? אתה מכיר ערבי, קבלן ערבי שקיבל מכרז בכנסת? ב-20 שנים האחרונות?
לא, אבל אני מכיר ערבי, אתה יודע, אנחנו מדברים, רגע, רק שנייה, אתה עומד למשפט בכפר סבא, אני כן מכיר ערבים, בבית החולים מאיר בכפר סבא, ובבתי חולים אחרים ברחבי הארץ, ירושלים, תל אביב, צפון כמובן, שהם רופאים שמצילים יהודים, ומיילדים, רגע, ורוקחים, ואחיות, אתה יודע, אפילו איתמר בן גביר, מקורבך, אתה יודע, הרגיש לו טיב, רגע.
אתה רוצה לעשות רעיון עם עצמך,
רגע, רק מילה, תן לי להשלים את השאלה.
תשלים את השאלה, בן ארי, אנחנו נשמח לתת לך.
טופל על ידי אחים ורופאים ערביים
בהדסה עין כרם,
ואתה יודע מה, יצא משבחים לאותם רופאים שטיפלו בו.
אתה ממשיך בקשקשת המטורפת.
תודה רבה, תודה.
ואני אענה לך למה, תודה רבה, באמת זה מה שמגיע לך. אני אמרתי משהו נגד הרופאים, אני דיברתי נגד הרוקח, נגד האח, נגד המקצועיות שלו, זה בדיוק הבעיה. אני דיברתי, יש פה קולקטיב, אתה מכיר את ועדת מעקב העליונה לערבי ישראל, אתה מכיר את מסמכי החזון, תוכנית מפורטת להשמיד את המדינה היהודית, אתה מכיר את התוכניות האלה? אתה מכיר את המרד הערבי שיום אחד הם מחליטים שהם משביתים את כל ערביי ישראל, את כל ערביי ישראל כי הם מזדהים עם אלה שיורים טילים מעזה? אתה מכיר את הדברים האלה? חמוד שלי, מי שהולך לשבת על שולחן הנאשמים, על שפה לנאשמים, זה לא אני. זה קודם כל הציונות. אתה מכיר ילד ערבי שהולך להיות רופא, שקיבל בגיל 16 צו גיוס, למה הוא לא מקבל צו גיוס? תן לי תשובה על זה ואני מיד מרחק.
אגב, אחד הטענות של החקים החרדים ובכלל הציבור החרדי זה למה לא מגייסים ערבים, אתה יודע, זו גם טענה שנשמעת.
עזוב כרגע את החרדים, אני שואל
שאתה... לא, אבל הם גם שואלים, למה אתם הולכים לגייס ערבים?
למה אתה מתחמק? בבקשה, תענה לי. למה ילד בן 16, שני ילדים לומדים בבית ספר, באותו בית ספר, יהודי ערבי, יצחק מקבל צו גיוס בגיל 16, וחסן או מוחמד או אחמד לא מקבל. אתה יודע איך זה פוגע במעמד החברתי שלהם? למה מדינת ישראל לא שולחת להם צווי גיוס? בבקשה תשובה.
מה התשובה שלך? בוא, אנחנו המראיינים, אתה עולה, כן, מה התשובה?
בבקשה, אני אין לי אלא גדולת העולם, שופטת פרוקצ'ה, שאומרת שערביי ישראל הם שייכים ללאום, לאומה הערבית, ללאום הערבי, שהם אויבים שלנו, ובמילות מפורשות שלהם, תוכל אני אשלח לך את ההקלטה. עכשיו, זה לא רק אי, זה לא רק אי, זה תפיסה של מדינת ישראל, זה אמירות מפורשות משפטיות, הם יכולים להצטעף,
אז למה לא פרוקצ'ה יושבת על ספסל הנשמים? למה אתה יושב על ספסל הנשמים לשיטתך?
למה? כי היה צריך לסתכל את בן ריצ'מה, מה שהם עשו, שי ניצן, זה אני אלך לחשוף, הוא ישב עליי בצורה חולנית, התלמידים שחודש וחצי לפני הפסילה שלי, הוא שולח למשטרה 93 הקלטות שלי, והוא כותב דחוף ביותר, דחוף ביותר לתמלל. אני מדבר איתך על ינואר, 26 לינואר 2019. אתה יודע אגב שמי ביקש להגיש נגדו כתב אישום, נגדי כתב אישום? אני הצטרפתי לבקשה להגיש נגדי כתב אישום. אני מחכה לחגיגה הזאת, הוא הולך להיות משפט קסנר. אתה יודע לדוגמה, בני מוריס אומר בצורה מפורשת, תחפש בני מוריס בוויקיפדיה, בציטוטים שלו שם, הוא אומר, ערבי ישראל עוברים תהליך פלסטיניזציה, הם גייס חמישי, וכולי וכולי, ובסוף הם יעשו לנו ככה, נעשה להם נקבה, בני מוריס.
אני אגיד לך,
אז בוא נעשה לך, רק מילה.
יש לי שאלה, בחיית, יש לי שאלה אחת, בכל הרעיון אני פעם אחת איזה, אני אגיד לך דוקטור בן ארי וגם לך ברק, מה התחושה שלי? כשאתם נכנסים פה לזה, בואו, אנחנו שמענו דברים קשים יותר מהצד השני, מהדברים שבן ארי אמר. מה כן מרגיש לי שיש פה? וזה אירוע דרך אגב שליברמן חווה אותו, שאריה דרי חווה אותו. יש פה את האירוע ההתעללות דרך הסחבת. הרצון לייאש אותך, הרי להזכיר עורך דין שיתפל בתיק, זה מאות אלפי ולפעמים גם מיליוני שקלים. למה דבר כזה צריך להיסחב 6.5 שנים? זה הטלת אימה, זה הטלת פחד. אני בכלל לא מדבר על התכנים שאפשר לדון עליהם, ואתם דנים עליהם. אני מרגיש שיש פה התנהלות כמו של מאפיה. אתה לא תתחיל איתנו. אל תחשוב להתמודד. אנחנו נסכל אותך, ואם לא, אנחנו נמרח אותך בבתי משפט, אתה תוציא עשרות אלפי שקלים. ואתה תשב בחקירות מפה ועד הודעה חדשה, הם יתישו אותך, וזה הבעיה הגדולה. תשאל את אריה דרעי, תשאל את אביגדור ליברמן, תשאל את כל האנשים שנכנסו למערכת הזאת. זה בכלל לא הטענות. זה המריחה. מה בא לעשות סיפור של בן ארי בשנה? מה הבא לעשות אותו בחודשיים? כן, לא שחור לבן.
תן לו להשיך, כן.
אתמול אני אומר לשופט, בוא נתחיל לקראה, אני פה קדימה, בוא נתחיל. לא רוצה לעשות הקראה. קובע דיון הבא בעוד 3 חודשים. אמרתי לו, מה זה? מה זה פה? אני מחכה 6.5 שנים. מה זה פה עוד 3 חודשים? מה, אתה רוצה שבסוף אני אבוא לפה עם הקן?
אבל זה בעיה של כל מערכת המשפט. זה לא אישית נגדך.
למה לא התחיל אתמול?
שרוצים אפשר למהר.
אני באתי אתמול מוכן לחלוטין. הוא לא מוכן שאני אייצג את עצמי. אף אחד לא מכיר. שואל אותי, אתה צריך מומחה, יש מומחה יותר ממני באסלאם? אתה מכיר מישהו שכתב ספר כמו ספר שלי, חזון ופיגיון, 600 עמודים, ספר מחקרי ברמות הכי, ברמה הכי גבוהה שיש, לא נכתב ספר כזה. כן, היחיד שעשתי לנפק את ה-PC, כתבתי את כל מה שאף אחד לא מעז לומר, בצורה הכי מסודרת, הכי שיטתית, הכי מחקרית. הם הולכים להתעמת נגדי, האם מדובר באומה רצחנית או לא מדובר באומה רצחנית, הולכת להיות פה חגיגה.
תגיד לי, חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, שאלה. היה בשבעה באוקטובר טבח נורא. סינואר המנוול רצה באמת את איחוד הזירות, חבריו להנהגה של חמאס צרכו ממש לערביי ישראל, כמובן לחיזבאללה ואיראן וכל האויבים שלנו לקום נגד ישראל, כי זו שעת הכושר, תפסנו אותם לא מוכנים. אני לא ראיתי הצטרפות של ערביי ישראל באותו יום מר ונימר.
אבל בשומר חומות ראית את זה?
נכון.
אני אספר לך קוריוז.
למה זה לא היה בשבעה באוקטובר? שהיינו במצב הרבה יותר קשה.
אני צריך בשביל זה שעה שלמה להסביר על הפן הרביות, על הפן אסלאמיות, בנושאים מחקריים ופנימיים.
יש לנו דקה וחצי.
לא, לא, אז אני רוצה לספר סיפור קצר. בשנת 2012 ישבתי ועדת חוץ וביטחון, דיון בקריה. אומרים לנו, מדווחים לנו שהכמות, או בעצם אחוז המובילים של הרקם הצהלי, ואומר, את הדנקים הזה, זה הערבים, זה מספר פשוט שבלעדיו אין לנו צבא. אין לנו צבא. אני אמרתי להם, הם לא יבואו. הם לא יבואו. מה אמרו לי? אתה מדבר שטויות, 100% יבוא, הם רק לא אמרו לי שאני גזען. ב-2021, מתוך 500 נהגים ערבים הגיעו 40, אתה יודע כמה זה באחוזים? ב-8%. זה אומר, אגב, זה לא מרד וזה לא בגידה. הם נאמנים לעמם, אני מכבד אותם. מי שאומר שהם נאמנים למדינת ישראל, הוא, אני לא יודע להשתמש במילה גזען, כי זו מילה נוראית, הוא הפטרון, הוא המתייחס אליהם בבוז, הוא זה שמבזה אותם. לא אני מבזה אותם, אני מכבד אותם. אני אומר, הם נאמנים לעמם, הם נאמנים לעזה, הם נאמנים לפן הרביות ולפן איסלנדיות, כל אחד במעגל שלו צריך להבדיל שיש הבדל בין בלד לבין רעם, בין תעל, וצריך להבין את ההבדלים ביניהם ואת הסחף, אבל זה נושאים שלצערי הרב רוב האנשים, עיתונאים כמוכם, וחוקרים לא מבינים את המושגים האלה. אז זה, אם תרצו פעם, בשבע דקות אני יכול להסביר לכם את כל העניין, מה שקרה בשביעי באוקטובר מבחינת הפן איסלמיות, ומה קורה
כזה. אני מניח שעוד נהיה בקשר ונעקוב. דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה לך.
אני ממליץ לכם, לא קראתם את חזון וסגיון, כדאי לכם.
עיתונאים פה, קופיקו בקושי קוראים מחזון
וסגיון. קלה עיתונאית, אני קורא את זה. קלה
עיתונאית,
להתראות.
טוב, תודה.
שלום לילד סמו, אמו של סמל ראשון נתן סמו, זיכרונו לברכה. ביונתן בנך נפל בתמרון הקרקעי ברצועת עזה. תספרי לנו מתי, באיזה נסיבות, וגם על יונתן.
הם נכנסו חודש אחרי תחילת המלחמה, בנובמבר, וכמה ימים כבר אחרי הכניסה שלהם לעזה, היה שם תקרית עם מחבלים, והוא נפצע מאוד קשה, מצב אנוש. הצליחו להטיס אותו לבלינסון, ועשה ניתוח ראש כארבע שעות, אבל זה קשה לדבר על זה. אחרי בעצם יומיים אמרו לנו שיש לו מוות מוחי, ובעצם
ואתם החלטתם לתרום,
אצילי במיוחד,
לתרום את איבריו, ובכך להציל שבעה אנשים שונים. יכול לספר לנו על זה?
יונתן חתם על כרטיס אדי כבר בתיכון, עם כמה חברים, ובעצם אפשר את זה. אתה יודע, הוא חשב על זה, זה היה רצון שלו. אני לא הרגשתי שהמקום שלי שם להתנגד. אם אפשר לתת חיים לעוד, זה שישה אנשים.
נפגשתם איתם? נפגשתי, יצא לכם להיפגש איתם?
כן, עם רובם נפגשנו.
אתם בקשר עוד מאז?
כן, עם חלקם, עם המושתל לב אנחנו בקשר מאוד טוב, וגם עם המושתל כליה.
אני קצת מכיר את האירועים האלה לאורך שנים, את יודעת, יש סצנה שבעיניי היא תמצית כל הטוב של האדם, ואחד הרגעים המפרקים שבהם המשפחה של התורם לוקחת סטטוסקופ כזה, ושומעת את הלב של את הלב פועם. עשיתם דבר כזה? שמעתם את הלב הפועם?
כן, אני עשיתי את זה.
איך הרגשת? שתפי אותנו.
אני הרגשתי את כל הלבבות ביחד, את הלב שלי, את הלב של יונתן, את ה... אני לא ידעתי כבר מה אני שומעת את זה, זה כל כך עוצמתי, וזה לא, לא מובן מאליו בכלל, שדבר כזה יכול לקרות.
התחושה היא שהוא... שמשהו ממנו חי.
כן, כן, לגמרי, לגמרי. גם היה לנו הכנסת ספר תורה שבוע ביום ראשון, וזה מה שאני מרגישה, שהוא השאיר עוד חיים. זה בעצם כל האלה שהוא תרם להם את האיברים, הם כמו הילדים שלו, הוא נתן להם חיים.
אתם גרים בקרמי צור, ויונתן זל גדל שם ביישוב, איבד שלושה לוחמים במלחמה הזאת. הלל אופן, יונתן סמוט, דרור שריר, שריר, לא, דרור נפל לבום.
כן, אני רק אדייק את זה.
נכון, סליחה, נפל לבום, מלך את יונתן. שלושה חיילים איבדה הקהילה שלכם, ואתם יוצאים כאן עכשיו לקמפיין.
נכון.
להקים, בואי תספרי על זה.
אוקיי.
בואי תספרי על זה.
קודם כל, הרצון של יונתן, ובכלל מה שהוא עשה בחיים יום בשנים האחרונות כנער, זה לטייל הרבה בארץ, וגם כל מעיין שהיה פה הוא הכיר, ובזמן שהוא יצא לחופשה הוא תמיד הלך לאיזשהו מעיין פה באזור עם חברים, והרצון הרצון של הנוער, זה היה ממש מתוך הנוער פה של היישוב, שהם רצו להקים מעיין הבנים, קוראים לזה, מעיין לזכרם, פה ביישוב.
של הלל, יונתן ודרור, כן?
כן, כן.
זה גם מעיין וגם מצפה, כן.
מעיין ומצפה, מקום מאוד משפחתי, חם, מושך, משהו שיאפשר באמת איזו חוויה משפחתית שם, ומעיין מאוד מושקע. הם יצאו לקמפיין, יצאנו לקמפיין, לגייס את הכסף.
אז בואי, הנה הבמה, תספרי מי שרוצה לתרום למעיין ולמצפה, זכר הבנים, למי צריך לתרום, לאיפה לי, איך מגיעים?
אפשר בגוגל לחפש מעיין הבנים.
אוקיי, אז לכתוב בגוגל מעיין הבנים ו...
נכון. ושם כבר נכנסים לאתר שרשום שם את האפשרויות של מי שרוצה לתרום. כרגע גייסו 12,000 שקלים, וחסרים עוד הרבה, רוצים לגייס כ-280.
אז מי שרוצה לתרום למעיין הבנים, לזכרם של הלל, יונתן ודרור, צריך להיכנס לגוגל, לכתוב מעיין הבנים ולתרום על פי יכולתו. גם מעיין, גם מצפה, לזכרם של בני היישוב, בני היישוב.
הילד סמו.
כן.
תודה לך שגידלת איש כזה, שבאמת נתן חיים במותו.
גם נתן חיים במותו, גם הגן על הארץ הזאת, אנחנו באמת...
אני זכיתי לגמרי זכינו. באמת ילד מיוחד,
וזהו,
זה המצב בארץ, אנחנו חיים את הכאב והצער והשמחה,
הכל ביחד,
אז...
כן. תודה, תודה, ילד.
תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
שרות טובות, תודה.
שמעתי את השעה הקודמת אצל גאולה וניסים, עלתה, הם ראינו בשידור את אשתו של הרב גולדברג.
אוהו.
תקשיב, איזה שיחה.
תספר.
וואו, איזה שיחה. וואו, איזה... כאילו, אתה אומר, לא יכול להיות שאני...
זה הניגוד המוחלט למה שראינו אתמול בכנסת. זה באמת, אם אתה רוצה את הניגוד המוחלט, שאתה רוצה לשים כאן שני אירועים, שבאמת...
שמעת את השיחה?
קצוות. שמעתי אותה בהזדמנויות אחרות.
ויותר מזה דרך
אגב, מה שהכי תפס אותי שם... מה הם ביקשו, תספר מה הם ביקשו.
כן, הם ביקשו לבוא... שמע, הוא מסתבר שהוא היה איש מחבר באותו עוד בחייו.
המשפחה ביקשה... אנחנו שמחים מאוד שפוליטיקאים יבואו, אבל אף אחד שלא יבוא לבד. לבוא פה קואליציה, חק מהקואליציה וחק מהאופוזיציה, תגיעו ביחד, ביחד.
אבל זו, זה החלק הקל. הניסיון
והרצון של המשפחה, של המנוח, באמת לחבר כמה שיותר.
עזוב, ברק, זה החלק הקל. היא דיברה שם על זה, שכאילו אמנם הוא היה רב צבאי, והוא היה שם כדי אם קורה דברים וזה, אבל הוא סחב 60 קילו על זה, אתה יודע, בן אדם מבוגר כבר, זה לא צחוק. וגאולה שאלה אותה, איך תרשי לילדים ללכת לצבא? ואז היא כאילו כמעט כזה התנצלה, הבן שלה כבר בצבא, אבל הוא לא הלך לקרבי, כי יש לו גידול בגב. בסדר? אז הוא הלך רק לקורס נתיב. תקשיב, זה אנשים שעשויים מחומרים אחרים. אתה יודע מה הכי כואב לי? היא דיברה פה בכל כך נוחרצות על סוגיית גיוס החרדים. עכשיו, אולי נרחיב על זה בעזרת השם יום ראשון, אבל יש איזשהו קמפיין עכשיו, שכאילו כל מי שסרוג ותומך בסוגיית גיוס החרדים, הוא אידיוט שימושי. זה המילה עכשיו, שהוא אידיוט שימושי של של השמאל. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני שומע את קריאות את קריאות הגיוס, ותקשיבו לדתיים לאומיים, למשל, מאנשים שמחה, שיקבע ברסלר, ורדמן, ובן כספית, אז אני אומר, אוקיי, זה החבר'ה שכאילו משתמשים בזה, אבל זה לא נכון. הגולדברגית היא לא עניין שימוש, היא לא יודעת שימושי.
איך אפשר להגיד על אישה כזאת?
זה בדיוק מה שאני אומר. זה לא קמפיין.
טוב, עזוב, נו.
זה אירוע אמיתי.
אני אגיד לך, אני אגיד לך,
אתה יודע. זה אירוע לוחץ. זה אירוע שמי שלא חי את הציבור הדתי-לאומי, לא מבין את גודל האירוע.
אני אגיד לך מה קורה. אתה יודע, ולא סתם הזכרתי את הצרחות שצרח ראש הממשלה נתניהו על חבר הכנסת דן אילוז, שהביע התנגדות כמו השר סופר לחוק מימון המעונות. הליכודניקים רואים בכל דבר כזה, באמת חלק מהם, לא כולם, חלק מהם, ניסיון להפיל ראש ממשלה. עכשיו, אתה יודע, אתה בא כאן בטענות למי? לציבור הדתי-לאומי, לציבור הזה, ונגיד את זה פעם נוספת, אתה יכול לאהוב אותם, אתה יכול לא לאהוב אותם, אתה יכול להסכים איתם, אתה יכול להסכים איתם. דבר אחד, אין חולה, כי המספרים מדברים. שיעורי הגיוס בציבור הדתי-לאומי גבוהים לאין שיעור מחלקם באוכלוסייה. מספר שיעור הנופלים, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל פיגוע, כמעט בכל התקלות, כמעט בכל הותר לפרסום, מספרם של הדתיים לאומיים, של הסרוגים בקרב הנופלים בשנה האחרונה, היא גדולה לאין שיעור מחלקם באוכלוסייה. וחלק מהם לא יכולים יותר, וחלק מהם כועסים, זוהמים על... איך אומרים, לא שוויון בנטל, על אי שוויון בנטל, קורסים תחת הנטל, קורסים תחת ימי המילואים, קורסים תחת העסקים הקורסים, קורסים תחת זה, וקורסים תחת גם, אתה יודע, מספר ההרוגים. ולכן, רגע, ולכן כשהם באים, עם הלגיטימציה הכי גדולה, באים ומוחים אגב בראש וראשון נגד האיש שמייצג אותם, בצלאל סמוטריץ', איך אתם יכולים להיות שווי נפש במצב כל כך קשה, וזה בא לידי ביטוי, בעיקר עכשיו במשפחות שקולות, זאת אומרת, הזעקה הזאת מגיעה ממשפחות שקולות, אז יש כאלה, כל מיני כאלה שלא מעניין אתם שום דבר, העיקר שרידות הממשלה ושרידותו של נתניהו, שקוראים להם אידיוטים שימושיים, לאנשים ששילמו כאן את המחיר הכי גבוה, לאנשים ששילמו בדם, לאנשים ששילמו באמת יותר מכל ציבור אחר במדינה, אידיוטים שימושיים, כי אתם לא מצופפים שורות, ואתם מוחים על חלק אחר בקואליציה, ואולי זה יכול לגרום לפירוק הממשלה, מה שלא יקרה. ספוילר, זה לא יקרה.
הבעיה שלי היא קצת אחרת, זאת אומרת, אני בעד הביקורת, אני לא רוצה להשתחצן או זה, אבל אני, את הפעם הראשונה שכתבתי הכל המשרת ואפס למשתמט, היה כבר בפברואר, אני והעיתון שלי מנהלים כמעט קמפיין, חד משמעית, אני לא מתבייש לומר את זה, כמעט קמפיין, הוא לא נגד החרדים. הוא בעד פתרון. כשאני מדבר על הכל המשרת ואפס למשתמט, אני לא אומר החרדי, אני מדבר על משתמט, כל משתמט, כדי שיהיה שוויון. אם הוא ערבי, אם הוא חילוני, אם הוא דתי, אם הוא חרדי, מי שלא משרת לא יכול לקבל, לא יכול ליהנות מהכספים של המדינה. כן, יש לי איזושהי מחשבה שזה גם יוביל אחר כך לחלק מהפתרון. אבל אני אומר לך, כמי שמנהל את הקמפיין הזה, מאוד מאוד כואב לי, והכי מפחיד אותי בעולם, שאנחנו נחזור לימי הקורונה, ששם עמדו חרדים בסופר, ואז הסתכלו אליהם ואמרו לו, לך 2 מטר ממני, המפיץ מחלות אחד. זה הקו הדק,
אני אומר לך,
זה הקו הדק, שאסור לחצות אותו.
יש לי חברים חרדים.
אסור לחצות את הביקורת על הציבור החרדי,
לאזורי
האנטישמיות.
יש לי חברים חרדים, אני מדבר איתם, חלק מהם מרגישים, אולי לא כמו בתקופת הקורונה, שזה היה באמת קיצוני ברמה פיזית, אנשים התרחקו. אנשים התרחקו מפיזית, כי אתה יודע, חלילה, אתה יודע, באמת...
כן, הדביקו להם מפיצי מחלות.
נכון, אבל יש...
אסור להגיע למקום הזה.
אז יש לי חברים חרדים, שהתקופה הזאת מזכירה להם את מה?
פרסומות.
טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר, התוכנית בחסות.
רק בבנק לאומי כל מנהלי הסניפים זמינים לכם בוואטסאפ האישי. היכנסו עכשיו לאתר לאומי ושימרו את הנייד של מנהל הסניף שלכם. לאומי, הכי נוח בשירות.
באתם ילדים, אין לכם ג'וניור?
מאוחדת ג'וניור, כל השירותים שהילדים שלכם צריכים כדי לגדול בריאים יותר.
מאוחדת, המאחרת. 103
קבלו מבצע במחירי זאפ שלא צריך לחשוב הרבה בשבילו. קונים מחשב ומקבלים אותו ל-45 ימי ניסיון פלוס 3 שנות אחריות, וכל הטוב הזה עכשיו באתר זאפ.
עכשיו בפריסבי ועד 20 בנובמבר, ימי מחירות שאסור לפספס. בסניפים ובכוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי ועד גמר המלאי.
חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר אליכם?
שלום.
שלום, אני מדברת עם רון. מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
די, נו, את צוחקת עליי.
אני נשמעת כאילו אני צוחקת?
די, נו, את צוחקת שיתקף לב, הראלה.
אז הנה מגיעה הבשורה. זכית ב150,000 שקלים.
אני לא מאמין, אני עוצר בצד.
עדיין אין לכם מנוי פיס? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
אז נפגשות מחר בפילאטיס? כן, באותו המקום, באותה השעה.
אבל לא באותו המחיר. בלאומית פיט תוכלי לקבל אימוני פילאטיס מכשירים, חדרי כושר ועוד. רק ב-15 שקלים לאימון ומטבעות בריאות מהיישומון. כי בלאומית, קודם כל את. הצטרפי אלינו, כוכבית 507, כפוף לתנאי השירות.
ג'רוזלם לייטוק סקול, שלום.
היוש, ראיתי שאתם מפרסמים לימודי אנגלית לילדים עם AI. מה זה בדיוק? זה בוט? לא, כי אם זה בוט יש לי את בעלי.
זה ממש לא בוט. זה מורה אמיתי לאנגלית שמלמד אונליין את הבן או הבת שלך. בשילוב כלים ודמויות מגניבות ב-AI.
וואי, AI. נשמע טוב, אפשר גם?
ברור, יש לנו קורסים לכולם. גם בשבילך.
אמייזינג. תגידי, אפשר לקבל שיעור חינם לניסיון?
חינם לא, אבל אפשר מנסים. מתנה.
הורים, תכירו את השיטה החדשנית שלנו ללימוד אנגלית לבני 6 ויותר. Jerusalem Light Talk School. לשיעור ניסיון מתנה, התקשרו כוכבית 2423. אז מניין האנגלית של הילדים שלכם?
103
שלום, כאן איריס קול, ואני אהיה איתכם כל ערב מהשעה 9, איך שהחדשות מסתיימות, אצלי מתחיל להיות מעניין באמת. אז בואו.
איריס קול, כל ערב ב9, 103 FM.
103 FM.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
שמע, התחלנו את התוכנית עם זוג מלוד שנעצר בחשד לריגול לאיראן, ואנחנו מסיים את התוכנית עם עוד פרסום, תושב בני ברק, עקב אחרי מדען גרעין בשליחות איראן במטרה לחסלו. שמע, ואני אומר, מטורף, אויבים, אויבים, אויבים בתוכנו, שמשתפים פעולה עם הגרועה שבאויבות שלנו, שקראה וקוראת ותקרא להשמדת ישראל, ומשתפים איתם פעולה. יום השישי, הפרויקט של רביבו, חמישי היום, מחר שישי, שבת, סוף שבוע, תהנו.
הרחוב בו גדלתי מעט השתנה, יש יותר בניינים מעצים. ממול המכולת אותה תחנה, יותר ילדים לא רצים.
עם שמש בכיסים והתמונות שחור לבן, יש דברים שכבר לא יחזרו עוד לעולם.
ריח באוויר, הכל כבר מוכן, שבת כבר נכנסת, יום השישי כולם בלבן, מבית הכנסת עולה המדינה.
פרדסים על הבוקר מוקדם, יותר לא רואים פה עכשיו. את מוכר הטיר אז גם הוא נעלם, עם זקן וחיוך של זהב.
הלוואי יכולתי לעצור קצת את הזמן, יש דברים שכבר לא יחזרו עוד לעולם.
שבת כבר נכנסת, יום השישי כולם בלבן, מבית הכנסת עולם הנינה.
אורחים ומפיקים, סף לסנה ואסף מבור, חיים על השידור, בני שאולסקי וטל אשל, האורחים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואחיעד לוק.
ברק סרי.
סיוון כהן, אחרינו סיוון כהן, שיהיה לנו שבת שלום, סוף שבוע נעים, בריאות שבס, טובה, שבס, בשורות שבס, טובות, רק דברים טובים. רק דברים טובים.
ריח באוויר, הכל כבר מוכן, שבת כבר נכנסת.
יום השישי כולם בלבן, מבית הכנסת.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד.